שאמרתי משמר, אני אקח את זה, זה יוצא לי עשר. אמרתי, זה לא יכול להיות ישר, יותר מי ישר.
זה כמו הפקסים.
רק זה שחר אחד, אין לי שני ישרים. עקומים יש אין סוף.
שנלמד היום בענייני חנוכה משיעור של הרב לורי הזצן.
היו נשמעת חבנית, חונית בקיר.
חונית בקיר, נשמעת הצורה לצורך חני. היו נשמעת כל מי שנפטר באנשתנו. להביא את אותי מחיים לרצוע שלנו של
עלייה ועלייה צורה.
עלייה ועלייה צורה.
ורות בת צורה.
ורות בת צורה.
ורות
בת צורה. ורות בת צורה. ורות בת צורה. ורות בת צורה. ורות בת צורה. ורות בת צורה. ורות בת צורה. ורות בת צורה. המאמר נקרא כשעמדה מלכות יוון אחרי שעה. יש לנו בעצם ארבע מלכויות שמופיעות בפסוקים הראשונים של התורה, כשכתוב והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום. והמדרש בראשית רבה ב' אומר שאלו הן ארבע מלכויות שיהיו בכל מהלך ההיסטוריה. המלכות הראשונה נקראת תוהו, המלכות השנייה נקראת בוהו, המלכות השלישית חושך, והמלכות הרביעית תהום. כמובן שכל אחת מהמלכויות הללו יש לה נושא, או מי שנושא את המלכות ההיא. כתובו זה בבל, בואו זה מדי, כן, חרד זה מדי, חושך זה יוון, ותהום זה אדום וישמעאל. כשישמעאל זה השלב האחרון, לפני הגאולה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם כל המלכויות הללו ישלטו בעולם לזמן מוגבל, ושבסוף המלכויות תבוא הגאולה. איך זה מתבטא בפסוקים? כן, בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך ותהום, ויאמר אלוהים יהי אור. אז יהי אור, זה מלך המשיח. זאת אומרת שאחרי כל הפסוקים האלה, בעצם זה מלך המשיח. כלומר, מלכות ישראל. בבל, מדי, יוון, אדום, ישמעאל, וישראל בסופו של דבר לנצח. זאת הנוסחה שנמצאת בעם ישראל, זאת הנוסחה של עם ישראל, יהי אור, הנוסחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו בנבואה, והנוסחה הזאת בעצם היא הנוסחה הדורשת מאיתנו לחפש בכל מצב את האור. אנחנו חייבים לפעול ביהי אור כל הזמן. לחפש את האור בכל שלב. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם נמצאים בחנוכה. יהי זה 25. בגמטריה, יוד 25, כלומר כ"ה, כלומר חנוכה. הקור, אנחנו משתמשים בו, רמז למלכות. כבר ידוע שקור זה מלכות, כל תברכו את בני ישראל, כל תאמר, כ"ה, ולכן כל פעם שאנחנו נפגשים עם המושג הזה, עם המינוח הזה, קור, אנחנו מדברים על יהי, ויהי זה אור, ויהי אור. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי ומכאן אנחנו צריכים להבין את כל מה שקורה בחג שלנו, שתכף נתחיל לגעת בעניין. המנגנון פועל בצורה כזאת שכשיש חושך בעולם, כי הרי יוון זה חושך, אז זוהי בעצם הקליפה המנוגדת לישראל. הקליפה הזאת באה להחשיך ועם ישראל בא להעיר. ראינו את הפסוק בהפטרה בעובדיה שקראנו בשבת, והיה בית יעקב אש, בית יוסף להבה, ובית עשיו קש. כמובן, כן, בית עשיו לקש. כלומר, מה קורה לקש? הוא נשרף על ידי האש, ובמיוחד על ידי הלהבה שבאש. כלומר, יוסף הופך להיות סתנו של עשיו. יוסף הוא הסכנה הגדולה ביותר נגד החושך. כלומר, כשאנחנו מדברים על אנטיתזה של יוון, זה ישראל, אבל בתוך ישראל זה דווקא יוסף. יוסף הוא להבה. ולכן אנחנו בעצם מדליקים את החנוכיות, את הלהבה, שזה סוד הבל. נכון? בדרך כלל חצי עולם הורג חצי עולם, קין הרג את הבל, תמיד יש אנטיתזה, אברהם מביא לעולם את יצחק ואת ישמעאל, יצחק מביא לעולם את יעקב ואת עשיו, ויעקב מביא לעולם בנים ויוסף, כאילו יש גם כן שם מאבק, שבסופו של דבר מתברר כהשלמה. כי גם הם חשבו שתמיד יש אחד שהוא בגדר קליפה, כלומר חשבו שיוסף הוא קליפה, וצריך להסיר אותו, כמו שהסירו כל אחד מההתחלה. מתברר שאסור להסיר את המדרגה, אלא לחוף אותה לצד הסוד. אז במקום שקין יהרוג את הבל או שהבל יהרוג את קין, קין והבל חייבים להיות ביחד. אז אנחנו מחברים בין קין והבל. אם קין הורג את הבל, זאת אומרת שהחומר הורג את הרוח. ואם הבל הורג את קין, זאת אומרת שהרוח הוא זה שהורג את החומר. ואסור שאחד מהשני, אחד משניהם יהרוג את השני. כי הבניין של העולם, כפי שאנחנו נוהגים ללמוד כבר הרבה זמן, הוא בעצם השילוב בין החומר לבין הרוח. קין זה קניין, זה חומרי, והבל זה להבה, זה רוח. זה רוח. את זה אנחנו בעצם פוגשים בחנוכיה. נכון? זה קנה, קין, וזה להבה, זה הבל. והקנה והלהבה נמצאים בחיבור בחנוכיה של כל אחד מאיתנו בבית. כשאנחנו מדליקים בעצם, אנחנו חייבים להבין שאנחנו כאן מחברים בין חומר לבין רוח, בין קנה לבין להבה. הקנה הוא הבסיס. נכון. הקנה הוא הבסיס, זה הקניין, זה קין, והלהבה זה בעצם הגילוי. ובשילוב הזה יש לנו בעצם את מלך המשיח, את הגאולה. לכן במילה משיח זה מדליקים שמונת ימי חנוכה. זה ראשי תיבות של משיח. זאת אומרת שבעצם המשיחיות זה להדליק את הקנה שיהפוך להיות בסיס ללהבה. ורק בשילוב שניהם יש לנו ניצחון. מה זה אומר דפקטו? זה אומר שחנוכה משלב בין שני מימדים. מימד הרוח ומימד החומר. לא רק שאנחנו הבנו עכשיו שצריך לחבר חומר ורוח, אלא שהחג עצמו מופיע בשתי קומות. קומה של גוף וקומה של רוחניות, של נשמה. הקומה של הגוף התגלתה בניצחון הצבאי, חיילים, נשק, נגד אויב, רשמי, והקומה של הרוח התגלתה בצורת הפח שמן האחד שמצאנו והדלקנו ממנו. אז גם בנס של חנוכה מופיעים בעצם שני דברים שהם שניהם משלבים יחד ומגלים לנו את הסוד הגדול הזה. לכן חנוכה יש בו את שני המימדים האלה, גם מצד אחד נס מלובש בטבע, כלומר הניצחון הצבאי על יוון, וגם הנס שהוא ממש מתגלה כנס, נס פח השמן. הבניין הזה הוא בניין עיקרי ומשמעותי ומרכזי ויסודי בכל הבניין שלנו כאומה. אם אנחנו לא מבינים ולא יודעים לחבר בין שני המימדים, אז אנחנו לוקים בחסר. ולכן הגאולה לא יכולה להיות אמיתית ושלמה. גאולה שלמה זה גאולה שמשתפת נס וטבע. לא כגאולת מצרים, שהייתה כמעט כל כולה ניסית ודחתה את הטבע. כן? דחינו את הטבע, כפינו על הטבע להשתנות. אין דבר כזה שמים עומדים כמו נד, כן? קפאו כמו נד נוגלי. אין דבר כזה שהופכים את המים שהם בטבעם זורמים למוצק. וכמובן כל שינדי מערכת הטבע שראינו בכל מכות של מצרים, כל זה היה בגלל שהעולם לא היה עדיין מסוגל לקלוט את החומריות, את הקניין. היום בגאולה האחרונה, בעזרת השם, זה מה שקורה לנו. אנחנו משלבים רוח וחומר, ולכן הדברים מתבררים ונראים בצורה ברורה למדי, שגם יש גאולה של החומר וגם גאולה של הרוח. על הרקע הזה, בעזרת השם, אנחנו ננסה להבין את הבניין של חנוכה. ולפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר את מה שקרה בפרשת וישלח, שקראנו שבת שעברה. המאבק של יעקב נגד סמכנם, שרו של עשיו, או ביעקב עצמו, החלק הגשמי, המוחשי של יעקב, שנאבק נגד החלק הרוחני של יעקב. שהרי הכתוב אומר, ויוותר יעקב לבדו. אז אם הוא לבדו, אז אין אף אחד איתו. אז למה אחר כך כתוב, כן, ויאבק איש עמו, משמע שיעקב נאבק בעצמו. כלומר, בתוך יעקב עצמו ישנם שני כוחות שנאבקים אחד בשני. הכוח שנקרא יעקב והכוח שנקרא ישראל בתוך גוף אחד. ולכן ויאבק איש עם עצמו.
ישראל מנצח.
ישראל מנצח, ולכן הוא זוכה לשם ישראל. זאת אומרת, מי נותן לו את השם ישראל? השם הנמוך. כאילו השם הגלותי, הסמכמם, הצר של עשר ועצמו, מכנה את יעקב בשם ישראל. אני אומר את זה במילים אחרות. הקליפה בסופו של דבר מכירה, והיא זו שמברכת את עם ישראל וקוראת לו ישראל בסופו של צהל. אבל לפני כן, כתוב והיגע בכף ירח יעקב. וחז"ל מלמדים אותנו שבעצם הצער של עשיו או המאבק הזה היה בחלק התחתון של הגוף, כי בחלקים העליונים לא הצליח, וירא כי לא יכול לא, אז נאמר ויגע בכף ירח יעקב, ואז נפגם בעצם ההוד, ספירת ההוד של זעירנטי. זאת אומרת, יעקב נפגע בחלק התחתון של הגוף, ובחלק של הנצח של הנוקבה שלו. זאת אומרת, ההוד של יעקב והנוקבה נפגעה, כי היא נמצאת גם אצל הזכר בהתחלה, היא נפגמה בנצח שלה. מה זה אומר כל המילים האלה? זה אומר פשוט שהמאבק היה כדי למנוע עתיד. הרי החלק התחתון של הגוף, הוא נמצא מחוץ לגוף, לבר מגופה, ואם הוא נמצא מחוץ לגוף, זה אומר שבעצם שרו של עשיו רוצה לחבל בעתיד של עם ישראל, בילדים של עם ישראל, והפגיעה באופן ספציפי הייתה בברית המילה, כלומר בספירת היסוד. לכן, ספירת היסוד, כיוון שהיא כלולה מנצח והוד, אז אנחנו בצורה נקייה, התורה אומרת לנו, במקום לומר לנו שהוא פגע בו באיבר ההוא, אז היא אומרת, ויגע בכף ירחו. אבל אנחנו יודעים מה זה כף ירחו, זה בעצם בפגיעה הספציפית הזאת, ולא בכדי נאמר לאחר מכן, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. גיד הנשה זה גיד הנשים. זאת אומרת, הגיד שמיוחס לאישה, שנמצא בגבר. הגיד שדרכו יש חיבור עם האישה, ושבאמצעותו יש ילדים, יש תולדות. זה מה שנפגע. וחז ושלום, כשאין ילדים, אז אין עתיד. ולא רק שאין עתיד, אין זיכרון של העבר. כי מי ממונה על הזיכרון של ההורים? הילדים. הם מעמידים את ההורים על הקרקע. אז אם אין זיכרון, יש את ההפך מהזיכרון, זה נקרא נשייה, שכחה. אז גיד הנשה זה לא הגיד של נשים, אלא גיד של שכחה. כלומר, גיד שחז ושלום מחבל בזיכרון של עם ישראל. אם עם ישראל מאבד את זיכרונו, אז אין לו כבר חז ושלום אמונה באמיתת הנבואה האלוהית שמלובשת בתורה. ואז חז ושלום זה פוגם בכל התהליך כולו, והעולם נשאר חז ושלום בחושך של יוון, ואין את החז ושלום יהי בעתיד, יהי אור, כי אין ילדים. אז אין הערה חז ושלום. ברוך השם שכתוב לנו, יש לנו פסוק, כן, נצח ישראל לא ישקר, אז גם כשהצר סמכמם פגע בנצח של יעקב, כן, הנצח הזה לא משקר, כי הנצח הזה הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא נקרא נצח של ישראל. זה לא שלישראל יש נצחיות. נצח ישראל לא ישקר. מי זה נצח של ישראל? הקדוש ברוך הוא נקרא נצח. לכן, הוא לא נפגע באמת. ודוד המלך, מכיוון שנשאר החלק של הנוקבה, כלומר ההוד, ההוד של הנוקבה, אמרנו, נכון? הנצח של יעקב, של הזכר, וההוד של הנוקבה, שמלובשת, שנמצאת. בבסיס שלה היא נמצאת אצל הזכר. אז זה מה שתיקן דוד המלך. דוד המלך הוא מבחינת נקבה, מלך המשיח הוא מבחינת נקבה, לכן הוא דוד, מלכה, משיחה, מלך המשיח שיש לו יסוד נוקבי מאוד מפותח, הוא בא ותיקן את הנצח של הנקבה. בסדר? את הנצח של הנקבה. ההוד של הזכר, בלבלתי קודם, ההוד של הזכר והנצח של הנקבה. ההוד של הזכר נקדם והנצח של הנקבה. אז זה נאמר נעימות בימינכן נצח. על הרקע הזה אנחנו בעזרת השם נתחיל לראות מה הרב רסל שנפטר בנר שלישי של חנוכה באמצע העמדה בכותל המערבי עזב את העולם הזה והשאיר אותנו במידת מה יתומים בגלל התורה הגדולה שהייתה יכולה עוד ועוד להתווסף ופספסנו כמה ספרים על ארץ ישראל שהיו בתהליך כתיבה ובניין. מכל פנים, קורא הדורות מראש, יודע מה הוא עושה, ואנחנו בוטחים את הקדוש ברוך הוא שגם מה שהוא השאיר לנו זה דבר ים של תורה, וברוך השם אנחנו מנסים לשאוב מהים הזה את מה שאפשר.
כמה שנים?
חמש? משהו כזה. ערך עכשיו. בין ארבע לחמש, לא זוכר. חמש. מה שכתבתי לכם פה, זה בעצם הצירוף של חודש כסלו, אתם זוכרים? עכשיו אנחנו כבר באותיות ה-ה, ולכן אנחנו בשני השבועות האחרונים של החודש. כל אות מקבילה לשבוע. שתי האותיות האחרונות מקבילות לשני השבועות האחרונים, לכן אנחנו נכנסים למהלך נוקבי. מהלך נוקבי שמגלה את המלך המשיח, נכון? שזה מדליקים שמונת ימי חנוכה. זאת אומרת שאנחנו נוגעים כאן במלך השמיני, שנקרא הדר. המלך השמיני. כן, קראנו בסוף פרשת וישלח, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוא מלך לבני ישראל. שורה של מלכים.
באלף, נכון?
מה?
הדר באלף?
לא, בה.
בה?
כן, הדר. אריזל מגלה שכל הקטע הזה של המלכים מדבר על כל המלכויות שהגיינה לפני מלכות מלך המשיח, לפני מלוך מלך לבני ישראל. אז שם מתוארים שבעה מלכים, שכל אחד מולך באמת, ומלך אחר מולך תחתיו, עד שמופיע המלך השמיני שנקרא הדר, והוא סוד מלך המשיח. הוא בעצם המלך המתקן, הוא מלך השמיני, ואנחנו מדליקים שמונה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדליקים שמונת ימי חנוכה, אנחנו מתייחסים למלך הזה, למלך שמתקן. שמה, אני רק מזכיר לכם, מוסר השם אשתו, מהטב אל, רמז והטיב את הנרות. זאת אומרת שאשתו, היא בעצם משלימה אותו, והגמטריה של השם שלה זה מה ובן. מהטב אל וגמטריה מה ובן. כלומר, זה רנקין ומלכות. במילים אחרות, המלך הזה הוא מלך של מתקן, שבא לתקן את כל האנושות, שבעצם פיצלה את הצד הזכר ואת הצד הנקבה בעולם, הפרידה בעצם בין הדבקים, הפרידה בין השמיים לבין הארץ, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, ולכן כל חז ושלום דברים שאנחנו גורמים לפירוק הזוגיות, זה אחד ושלום מפריד בין שמיים וארץ. צריך להיזהר מהדברים האלה, ומאוד מאוד מאוד להשתדל, במיוחד בחנוכה, לתקן את העניין הזה שנאמר, נר איש וביתו. נר איש וביתו זאת אומרת, איש ואשתו. אז בחנוכה מחזקים את הזוגיות. בתפילת ועל המסים אומרים, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. תשימו לב למינוח של חז"ל, לא כתוב על עם ישראל, אלא על עמך ישראל. אנחנו משתייכים ומשייכים את עצמנו לקודשא בריך הוא. עמך, לא סתם עם. לשככם או להשכיחם, לפי הנוסחים, כן, נוסח ספרד ונוסח אשכנז, כן, האשכנזים אומרים להשכיחם, והספרדים אומרים לשככם, מי תורתך או תורתך, זה הינוח. וגם כאן אני רוצה להדגיש שכתוב שמה שיוון, מלכות יוון מבקשת לעשות זה להשכיח, לא תורה, תורתך. תורה של הקדוש ברוך הוא. לא סתם תורה. בסדר, זה לא שהם מנעו לעם ישראל ללמוד תורה. הם כן מאפשרים לעם ישראל ללמוד תורה, אבל בתנאי שהתורה הזאת לא תהיה שייכת לשום נבואה, לשום עניין של קודש. אל תגיד לי שזה דבר אלוהי, שמיימי. זה פילוסופיה אנושית של רבנים, חכמים. אנחנו מוכנים אפילו לקחת את התורה ולתרגם אותה ולשים אותה במדפים שלנו, יחד עם ספרים של פילוסופיה. אבל בשום פנים ואופן, אל תגיד לנו שהתורה הזאת באה מהשמה. כלומר, להשכחה מתורתך, מעצם העובדה שזה תורת השם. בהדגשה עוד יותר פנימית, זה אומר, אל תגידו לנו שאתם בעצם עם של נביאים. זה לא נבואה, זה לא בא מהשמה. אתם המצאתם לעצמכם חוכמה, היא חוכמה יפה, אנחנו מוכנים לאמץ אותה. לכן, ולהעבירם על אותו משקל מחוקי רצונך. כלומר, כל מה שחוקי, כל מה שחוק בתורה, במילים אחרות, כל מה שלא מובן בשכל אנושי, גם זה אנחנו רוצים שתשכחו מזה. אל תגידו לנו שהתורה שלכם היא שמיימית. אם זה לא מובן בשכל האנושי, אם זה לא מלובש בעולם הזה, אין מה לעשות עם הדבר הזה, עזבו. חיזלו לכם. רצונך, כמובן, רצון השם, ספירת כתר, אין כתר. זה מה שאומרים היוונים, אין כתר, מתחילים מחוכמה. לכן נאמר חוכמה בגויים, תאמין. אז מה לא תאמין? כתר. כתר בגויים אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת שמחוכמה ומטה יש לגויים. אבל למעלה מחוכמה, זאת אומרת, הספירה העליונה של מלך המשיח, תורת מלך המשיח, תורת השם, הלוחות הראשונים שנשברו, תורה זה עתיקת סימאה, תורת הסוד, הפנימית, זה אין לאף אחד. רק עם ישראל קיבל את זה. זה מה שנקרא ברמז פח אחד של שמן, חתום בחותמו של כהן גדול. זה אין לאף אחד. ואף אחד לא מסוגל להשיג את זה. אפילו אם יתקרבו לזה, לא ייגעו בזה. ולכן היוונים אומנם טימאו כל השמנים, אבל הם לא ראו משום מה את פח השמן הזה, האחד. למה הם לא ראו אותו? כי זה לא בגובה ראייתם, גם אם הוא נמצא. אין להם השגה בזה. אז הם יכולים לעבור לידו 20,000 פעם ולא יראו אותו. כמו שאנחנו עוברים ליד פסוקים בתורה ולא מבינים כלום. בגלל שאנחנו לא בגובה חד ושלום. צריכים להיות בגובה כדי להבין את מה שהתורה משדרת. אם לא, אתה יכול לעבור ליד אותם פסוקים ולשחזר ולומר אותם. כן, כל החיים שלך בלי להבין שום דבר. ויום אחד פתאום מישהו בא ואומר לך פירוש קטן על מה שאמרת 20,000 פעם, פתאום יש לך אור בעיניים. זה מה שקורה לעם ישראל, רק לעם ישראל שייכת התורה הזאת, והוא ממונה דרכה. יהי אור להאיר, להיות אור לגויים. משמע, שורה שלישית, שמנעו אותם בין מלימוד התורה, בין מקיום המצוות. ושוב פעם אני חוזר, לא סתם לימוד התורה הרגילה, אלא תורת הסוד, תורתך. כמו שאנחנו אומרים בתהילים, פרק א', כי אם בתורת השם חסדות. רק שלמעשה הוא בתורתו שלו יהגה יומם ולילה. אבל בתורת השם חסדות. הוא רוצה בתורת השם. אנחנו צריכים שתורת השם תתגלה, לא תורתנו. כן, אז זה מה שאני אומר. תורת השם זה התורה הפנימית, תורתנו זה מה שאנחנו הופכים אותה לדבר חיצוני בלבד. אז אנחנו אסור לנו להפריד בין תורת השם לבין התורה שאנחנו עושים אותה. כאילו זה הופך להיות איזה מין דבר הגיוני, שכלי, רציונלי, אנושי. לא, התורה היא נבואה, ואסור לשכוח שגם מה שאתה מבין וגם מה שאתה לא מבין בתורה, כל זה זה בעצם חוק אחד אלוהי שירד לעולמנו. ולכן, את זה רצו למנוע היוונים. אז, במילים אחרות, הם רצו למנוע מאיתנו דברים שהם בגדר של... שאין לאדם יחס לזה. ואנחנו יודעים מה הם רצו למנוע, שלושה דברים. שבת?
מילה.
מילה וחודש. נכון?
וטהרה.
לא כתוב על טהרה. מילה, שבת וחודש. מה זה אומר? מה זה מילה שבת וחודש? מה המכנה המשותף בין שלושת הדברים?
זה
דברים שהם לא מהעולם הזה. הרי איך בן אדם יכול לקדש את הזמן? בחודש. אי אפשר לקדש את הזמן. הזמן זה הזמן. אלא אם כן אתה בעצמך נמצא למעלה מהזמן. אם אתה בזמן אתה לא יכול לקדש את הזמן. רק מי שלמעלה מהזמן יכול לקדש את הזמן. אז אם הם מונעים מאיתנו בעצם מלקיים ראש חודש, זה אומר שהם אומרים לנו, אתם לא למעלה מהעולם הזה, אתם כמו כולם, אתם בעולם הזה. כלומר, אתם שייכים לספרה 7, ולא לספרה 8, כמו שאתם רוצים להדליק כל הזמן 8.
גם ברית זה 8
ושבת. יפה. ברית זה 8 ימים, נכון? הרי נאמר על הברית, 8 ימי מילה. לא כתוב ברית ביום השמיני. 8 הימים זה נקרא ימי מילה. כאילו אנחנו בעצם מלים 8 ימים. ממולים במשך 8 ימים. כלומר, אנחנו משייכים למדרגה השמינית. וגם כאן, מה זה אומר? שאנחנו משייכים את התינוק שנולד לעולם שכולו אמת, שכולו שבת, שכולו עליון, שכולו שמיני. ואז נותנים לו את השם שלו. כלומר, כל ילד יהודי בסיסי, רגיל, מן השואה, הוא שייך לעולם הבא. אז גם את זה רצו למנוע. כלומר, אל תעשו שום דבר בגוף שלכם, תהיו כמו כולם בעולם הזה, עולם של חומר, של כיסוי, של עורלה, שמחסה את היסוד האלוהי שאתם כאילו ממונים לגלותו בעולם. בשבת, איזה מספר זה? גם 8. נכון? שבת זה 8. אמרנו שיש יום השביעי ויש שבת. אתם שומעים שיש שני שמות. שם שנקרא מספר ושם שנקרא שם. כלומר, המספר הוא יום השביעי והשם הוא שבת. אז איך יכול להיות שם ומספר? כמו שכתוב במספר שמות, נכון? ככה תמיד תופרים אותנו במספר שמות. אנחנו גם מספר וגם שם. כשרוצים להוריד אותנו למדרגה התחתונה, אנחנו רק מספרים, נכון? זה מה שעשו לנו בגטאות. הפכו אותנו למספרים. כלומר, למה חתמו מספרים על היהודים בשואה?
שלא יהיה שמות.
כדי שלא נהיה 8. כדי שלא נהיה שם. ולכן עם ישראל בנבואה אמר לכל איש יש שם. יד ושם. פשוט מאוד, זה פלאי איך שעם ישראל מגלה את הדברים בלי לדעת אפילו, כי הוא נביא. זאת אומרת, שרצו להפוך אותנו לשבע, ואנחנו חזרנו ואמרנו לכולם, אנחנו שמונה. אל תהפכו אותנו סתם לשביעיות, אנחנו שמונה שמסוגל לרדת השבע. לכן, מילה, שבת וחודש, ראשי תיבות, משיח. זאת אומרת שגם כאן, מילה, שבת וחודש, זה סוד המשיח שהם רצו למנוע מאיתנו. במילים אחרות, כל מלחמת יוון נגד עם ישראל זה מלחמה נגד מלך המשיח. ואנחנו בעזרת השם בחנוכה צריכים לגלות את הגאולה הסופית. רק להתקן אתכם שנעשים כל מיני מהלכים בזמן שאני מדבר איתכם, של כל מיני בתי דין ארציים, אנושיים, רבניים, שמנסים, כן, לחייב במרכאות את בית דין השמימי לגלות את מלך המשיח. שהרי יש הלכה, כשבית דין כאן בעולם הזה קובע משהו, הקדוש ברוך הוא חייב דין, כן, לקיים. ואז בית דין של מטה קבע, כן, הלכתית, שהקדוש ברוך הוא חייב לשלוח את מלך המשיח, וכאילו גזרנו על השמיים, כן, לשלוח את המשיח ממש בזמן הקרוב. והייתה ממש חתימה, שאפילו של הרב הראשי ישראל, הרב אמר, כן, וכל הרבנים הגדולים, בעניין הזה. יש גם סנהדרין שמתחילה להיות, להתגבש, וכל מיני תהליכים תת-קרקעיים בינתיים, כן, שהופכים את המציאות האידיאלית הזאת, החלומית הזאת, כן, של היינו כחולמים, למציאות ממשית ושאנחנו נחיה איתה ממש. אז אני חוזר על מה שאמרתי, מילה שבת וחודש, זה בעצם כל מה שמקשר אותנו, לכן המשנה המשותף, אפשר לומר שזה בעצם הספרה שמונה. והספרה שמונה זה החיבור בין שני השמות, כידוע לכם, שם הוויה ושם אדנות, וכשאנחנו מחברים בין שם הוויה לשם אדנות, שכל אחד מהשמות נושא בקרבו ארבע אותיות, אז יש לנו שמונה אותיות. שמונה אותיות מתחילה אחת ביוד ומסתיימת ביוד, זאת אומרת שמה שהיה בהתחלה, בקטר, מופיע במלכות. וזה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמונה אחד. לכן הכהן הגדול היו שמונה בגדים. שזה הסוד של הדבר הזה. משמע שמנעו אותם בין מלימוד התורה, בין מקיום המצוות, ורצו לבטל כל התרייג מצוות. זאת אומרת, תרייג מצוות שכולן נובעות משורש אחד. נכון? השורש של האלוהות. הרי אין לנו מצוות אנושיות, והמצוות הן שייכות רק לעם ישראל, כעם. במילים אחרות, המצוות באות ממדרגת השמונה כדי להופיע בשביעיות. כל מצווה שאנחנו מקיימים זה כדי להביא שמונה לתוך השבע. אז אני עכשיו מתאר לכם סיטואציה. עכשיו המשיח כבר בא. הוא פה. אנחנו באיזה ספרה עכשיו?
שמונה.
כלומר, המצוות כבר בטלות. שהרי מה היה תוכנן? רק לגלות את השמונה בתוך השבע. אבל ברגע שנחיה ביום שכולו שבת, זה כבר לא צריך מצוות. ולכן מצוות עתידות להתבטל. למה? כי אנחנו נחיה במדרגה של שמיני, ונצח על השמינית מכוח מזמור. כל הזמן במדרגה של שמיני, שמיניות באוויר. זאת אומרת שהתרייג מצוות, שבינתיים אנחנו בעצם מקיימים 613 מצוות, זה תהליך אחד של שלמות שחוזר לאחד. כמה זה 613? 10, נכון? 6 ועוד 1, 7 ועוד 3, 10. זאת אומרת שזה בעצם שלמות, אנחנו חוזרים לאחד. אז לא צריך כבר את כל הבניין הזה, זה סוד, כן? שבמדרגה של עליונות כזו, הבניין המוחשי של המצוות איך שאנחנו עובדים את זה בצורה אקטיבית היום, כבר לא יהיה דומה למה שאנחנו מכירים. אז לא להיבהל, אנשים שעבדו את המצוות, תהיה להם בעיה. אנשים שעבדו את השם, לא. וכן מבואר בחז"ל שביטלו עבודת בית המקדש. מה זה ביטלו עבודת בית המקדש? שכולל עבודת הקורבנות והדלקת המנורה. למה? על אותו עיקרון. זאת אומרת, עבודת בית המקדש, מה זה בית המקדש? זה סוכנות, כן, אלוהית בעולם הזה, שגרירות קודשא בריך הוא בהאי עלמא. ברגע שאתה עובד בבית המקדש, אתה כל הזמן מקשר את העולם הזה לעולם הבא. אז באים היוונים ואומרים לנו, אין עולם הבא. אין עולם הבא, כל עולם הזה. כלומר, תוריד את כל מה שהיה לך למעלה, למדרגות התחתונות. כן? תשימו לב שבמילה יוון, היוד יורדת. ובמילה ישראל, היוד עולה. היוד עולה לאל. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים שיש למעלה. הם אומרים שיש רק למטה. אז היא למעלה, כן. הם חושבים שהם הכי למעלה. אין יותר למעלה, ולכן רק קצת להוריד. במילים אחרות, הגג של הרציונל האנושי שנקרא פילוסופיה, זה הגג של העולם. משם אפשר רק לרדת. אין לאן לעלות. ועם ישראל אומר לא. הפילוסופיה האנושית יונקת ממדרגה שהיא הרבה יותר גבוהה מזה. היא שם הוויה. אתם לא מכירים בשם הוויה. אתם צאצאים של פרעה. מי השם? מי זה י' כ' ו' כ' אשר אשמע בקולו? אני יודע רק שם אלוהים. את י' כ' ו' כ' לא ידעתי. לכן לא אשלח את עם ישראל. זה מה שאומר פרעה. פרעה זה סבא רבא של יוון. זה אותו דבר. כן? המתמטיקה יצאה מהפילוסופיה. זה אותו עניין. פילוסופיה ומתמטיקה זה הולך ביחד. זאת אומרת שיש, גם היום אפילו, ספרים במתמטיקה שאני קונה כמעט כל 3-4 חודשים, כן, של מדע, הכל זה פילוסופיה ומתמטיקה, זה הולך יחד. כי הרי המספרים זה דבר שהוא מופשט. מה זה מספר? זה מופשט. אז ברגע שאתה מלמד תינוק לדבר במספרים, הוא כבר מתחיל לקבל שכל. אז הם חושבים שזה השמיים. כלומר, הגבול השמייני זה הפילוסופיה. אצלנו אין גבול. לכן הסולם מגיע לשמיימה, לא לשמיים. הוא כל הזמן בכיוון. כל הזמן עולה בלי לגעת, כי אין איפה לגעת, יש רק אינסוף.
למות העולם, הם לא יכולים להבין את זה.
נכון, נכון.
סך הכל הם עשו לפי הצבא שלהם.
נכון, אבל הם שוללים שמישהו כן הוא מייצג של זה. זאת אומרת, הם שוללים שהעם ישראל הוא כן נוגע בזה. במילים אחרות הם אומרים, אתם לא נביאים, אתם שם משקרים. אתם בדאים. בדיתם משהו מלבכם. המצאתם דבר שלא קיים. אין דבר כזה עם שבא מהשמונה. ואנחנו אומרים להם, אנחנו באים מהשמונה, מעבר לנהר אנחנו. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אנחנו באים משם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אל תמנעו מאיתנו, כי אם אתם מונעים מאיתנו להביא לכם, או אתם תישארו בחושך.
לכם נעלמו.
כן. וזה כל העולם, גם היום. זאת אומרת שאם אומות העולם לא מבינות שעם ישראל הוא השליח הזה, של העולם הבא בעולם הזה, אז יש להם בעיה גם איתנו, כמו שהייתה להם בעיה עם בית המקדש. אז הם מחריבים גם את בית המקדש, כמו שהם רוצים להחריב את עם ישראל, זה אותו דבר. כל מה שמייצג את השמונה מבחינתם זה גוף זר בעולם הזה, חי זר. אז אנחנו מבחינתם חי זרים. אז הם לא יכולים לתפוס אותנו, לא יכולים לעכל אותנו, לא יכולים לבלוע אותנו, אנחנו כמו עצם בגרון של העולם הזה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חייבים להיות השחקנים של המגמה שלנו, האלוהית. אם אנחנו לא נעשה את העבודה, אז באמת אנחנו אין לנו מקום. חז ושלום. אז אנחנו צריכים להביא את האור הזה לעולם. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות רב גדול בישראל. כל אחד מאיתכם צריך להיות תלמיד חכם גדול מאוד. אם לא, אז איך תשפיעו את הדברים האלה? כשגוי רואה אתכם, הוא צריך לראות אדם חכם, אדם עילוי. וככה אתם מביאים כבוד לעם ישראל. ככה אתם שליחים של קודשא בריך בעולם. וכמובן לא באופן אינדיבידואלי בלבד, אלא כאומה. אנחנו משדרים את זה היום, לכן זה כל כך מפריע, לכן כל הקליפה מתעוררת היום. זה ברכה גדולה. אם הקליפה היום מתעוררת כל כך חזק ורוצה להשמין, זה אומר שאנחנו פועלים. זה אומר שהקדושה עובדת. זה אומר שאנחנו עושים את העבודה כמו שצריך. גם אם אנחנו לא רואים את זה, גם אם אנחנו בעצמנו חושבים שלא. ברוך השם זה עובד, לכן מתעוררת הקליפה, שהרי לא יכולה להתעורר קליפה אם כן, אין כנגדה את הקדושה הזאת. זה, לא, זה עובד יחד. אז צריך להיות אופטימי. דווקא כשרואים את כל הקליפה הזאת שמתעוררת ברגע האחרון, ברגעים האחרונים של ההיסטוריה, כן, זאת אומרת שעם ישראל ממש מתחיל, וכבר התחיל וכבר פועל בצורה מאוד מאוד נחרצת. ואקטיבית. לכן מבואה בחז"ל שביטלו עבודת בית המקדש, זה נקרא עבודת בית המקדש, שכולל עבודת הקורבנות, כלומר הקרבה, מה זה קורבן? קרוב לנון, זה 50, כלומר 8, 58, נכון? וקרב נגד נון אחר, יוון. כלומר, יש קרב עם נון שערי תומעה, וקרבה לנון שערי קדושה. זה נקרא קורבנות, והדלקת המנורה, מה זה הדלקת המנורה? שהמנורה מה היא? עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. במילים פשוטות שלנו, שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל חברים. זאת אומרת שאנחנו חברים לעולם העליון הזה, של קודשא בריך הוא שאף אחד לא מבין, גם אנחנו בעצמנו לא מבינים את זה. אבל זה מה שיש. אז הם אומרים לנו, לא, אתם תעבירו לנו, אתה לא יכול להסביר לו. הוא רוצה לראות. את האלוהים שלהם רואים. כן? גם אצלנו יש יהודים שבאים ושואלים אותי לפעמים, תגיד, יום אחד נראה אותו? כן. אתה מבינים? זה כל כך רצון ככה לגעת, להתקרב. זה נובע מתשוקה, כן? אבל צריך לזהם. ולא לצייר חז ושלום גם הילדים שלנו, שטויות כאלה. שלא יגדלו עם טעויות כאלה בראש. אז זה נקרא הדלקת המנורה. עכשיו, מתי מדליקים את המנורה?
בערב.
זאת אומרת?
בין לבין?
לא, לא. מה זה אומר לי? זה אומר לי שהמנורה באה כדי להעיר את העולם. מאיפה היא מאירה את העולם? מאיפה אני מדליק אותה? מאיזה כוח אני יכול להדליק את המנורה? איפה היא נמצאת המנורה בבית המקדש?
בדרום.
אוקיי, אבל בדרום איפה? לאיזה חלק מבית המקדש?
קודש.
בקודש, בהיכל, נכון?
אני יודע. משם כל העם
עובד. בקודש הקודשים יש מנורה? לא, יש קרובים, נכון?
כן.
אתה יוצא מקודש הקודשים, יש לך שולחן מצד אחד, מנורה מור. ואחרי זה אתה יוצא עוד יותר החוצה, ושם יש לך כבר מזבח. אבל בין הקודש לבין קודש הקודשים, כן, יש תחום, שם אני מצאת המנורה. עכשיו, מאיפה אני מדליק, מאיפה אני יכול להדליק מנורה כזאת? ממדרגה יותר גבוהה, נכון? שהרי מה זה האור הזה? מאיפה הוא בא? מהשמונה, נכון? כלומר, אני חייב ללכת לשמונה כדי לגלות את האור ולהוריד אותו לשבע. איפה השבע במנורה? בקנים, לא לשכוח, קין, זה השבע. כמה קנים היו במנורה?
שבע.
יפה, לא כמו בחנוכיה שלנו. בחנוכיה שלנו יש כמה קנים? שמונה קנים, כן, השמה שזה אחרת. כן, שמונה קנים, נכון? זה מה שאנחנו מדליקים. אבל בבית המקדש יש שבעה קנים, נכון? אז מאיפה אני מדליק? מהשמונה, אבל איפה אני קונה שמונה? איפה קונים שמונה? בקודש הקודשים. זאת אומרת שכל מה שיוצא מקודש הקודשים זה האור. אז הכהן חייב להיות יותר נמוך או יותר גבוה מהמנורה שהוא מדליק? לא. יותר גבוה, כי אם הוא יותר נמוך, אז הוא לא יכול להדליק אותה.
אה, זה
אז לכן הוא עולה שלוש מדרגות, וכשהוא מדליק את המנורה, היד שלו לא ככה, כמו שאתם רואים שמדליקים, אלא להפך, הוא מוריד את היד, כדי להמחיש, כמו שאנחנו מדליקים את החנוכיה שלנו. אתה מוריד אור מלמעלה, וזה מה שאתם צריכים לכוון. יום ראשון בערב, אתם לא צריכים לכוון שאתם מדליקים משהו עליון. להפך, שהעליון ירד, ועכשיו דרך הגוף שלך, אתה מביא משמונה לתוך שבע. תסביר את זה לילדים, הם מבינים את זה.
הרב, זה גם הסוד של, זה גם על אהרון הכהן, אבל הוא לא קיבל...
אהרון הכהן.
אהרון, כן. ואז הקב"ה אמר למשה רבנו, אל תדאג, הוא יקבל. הוא קיבל את ההדלקה של המנורה לעתיד לבוא לכל הזמן, לאמת אחרת.
נכון. שלא גדולה משלכם.
בדיוק, זהו.
יש לך גדולה משלכם.
נכון.
להביט ולהטיב באותו שורש?
כן, להטיב את הנרות, כן, זה להביט. כלומר, לראות ממעלה למעלה. ממעלה למעלה. כמו ויוצא אותו החוצה. ויאמר, כן, הבט נא השמיימה. הוא ספור הכוכבים. זאת אומרת, תביא מהשמונה לתוך השבע. אז לא לשכוח. ועובדה למה שאני אומר לכם, שהבאת משמונה, בדיוק כשהדקת מה אתה אומר, הנרות הללו
קודש.
קודש הם, לא קדושים הם. הבנתם מה אתם אומרים?
כן.
מה זה אומר קודש הם?
הם,
הקדוש ברוך הוא, קודש הם. זה מדהים. מה זה קודש הם? הנרות הללו קדושים הם. לא. קודש הם. לכן אסור להשתמש בהם, רק לראות אותם. אתה מבין? כי אם אתה משתמש בקודש, זה כאילו שאתה בעצם עובד את עצמך. הקדוש ברוך הוא עובד בשבילך. אז אסור להשתמש בנרות של חנוכה, כי זה קודש, זה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה העניין, זאת אומרת, אנחנו לא רואים, אנחנו פשוט מגלים את התכונה שנקראת קודש בעולמנו. זה דבר עצום. אם כבר אנחנו מדברים על זה, באיזה קומה צריך להדליק? יסוד, הפריט. כלומר, החנוכיה שלכם צריכה להיות על שרפרף, בגובה ברית מילה. וכשאתם מדליקים, אתם לא צריכים להתכופף. אתם פשוט עומדים זקוף ומורידים, מושיטים את היד, מביטים כלפי מטה. המנורה הופכת להיות העולם הזה. ואתם עכשיו איפה? בעולם הבא. ואתם מדליקים עכשיו מהשמונה. אתם עכשיו פועלים כמו הקדוש ברוך הוא, שמוריד את האור לשבע. ואני עכשיו מכוון מה? להעיר לכל העולם הזה. להעיר לחושך, להעיר לתחתונים, להעיר לאומות העולם, להעיר למשפחה שלי, להעיר לילדים שלי, להעיר לעצמי, לחלק התחתון שבגוף. כל זה זה הכוונה. זה לא סתם איזה פעולה ולאכול סופגניות וזהו. באמת? אז חבל על הפספוסים הגדולים האלה, כבר 2000 שנה, כן?
תבוא בסדר, כאילו, לא אמרת כלום, הבנתם?
זה משימה אפשרית.
לא בקשר.
מעידה, מצינו בחז"ל שגזרו היוונים על שלושה דברים, והם חודש מילה שבת. ולכאורה, משמע שרק על אלו גזרו ולא על קיום כל המצוות. תחליט, על מה הם גזרו? ובהכרח לומר שאם כי גזרו על ביטול כל המצוות, אבל בעיקר גזרו ומנעו שלושה מצוות אלה. שלוש מצוות אלה. ויש להבין עניינה. כלומר, הרב אומר לנו שנכון שהיו כל מיני גזרות של אנשים שאולי פחות הבינו. אבל השורש היווני הבין על מה הוא נלחם. אז אולי יש איזה צבא אחד שהיה שם שאמר, טוב, בוא נוסיף להם גם עוד כמה דברים של תומעה, של כל מיני דברים. אבל זה לא היסוד. היסוד זה שבת מילה וחודש, כלומר עולם הבא, שאין להם קשר, אין לכם חלק באלוהי ישראל.
אבל איך תמו את בעל זה?
מה?
תמו את בעל זה, זה מה שהם יודעים על זה.
עדיין, בתחמודה הם אנטיתזה של עם ישראל.
מה זה יודעים על זה? המתייבדים הם שעברו להם את הדבר הזה. בסדר, אבל... הם לא הבינו את זה, עד שהם לא ישבו ללמד אותם, זה בא מאיתנו.
גם אם זה לא בא מאיתנו, יש כוח ביוון, הרי כל חג מופיע עם הקליפה שלו, נכון? אם לא, אז נגד מה אני נלחם? מה שאני אומר לכם פה זה חשוב מאוד. כלומר, אם אתם לא מגיעים לחנוכה, עוד יומיים, עם ההבנה של מה זה ומי זה יוון, זה לא אותה הדלקה. אני חייב ללמוד את האויב שלי, נכון? אם אני לא אוהב את האויב שלי, לא לומד אותו, אם אני לא מאייב אותו, כן, השבוע כתב לי פרופסור דנה פיקר, פרופסור גדול למתמטיקה, כן, אז הוא כתב לי עניין בקשר לכתבה שהוא כתב, והוא האחראי על כל מכון לב. אז הוא כתב לי מכתב, כי הוא רוצה שנכתוב איזה מאמר ביחד. אני מכיר אותו כבר שנים, הוא חושב איש מדע ממדרגה ראשונה מאוד, מרצה בכל העולם כולו, במתמטיקה, בפיזיקה, בתורת הקוונטים והכל. והוא כתב השבוע עניין של כל מה שקורה לנו עם ועם הישמעאלים. ועניתי לו תשובה בכתב, ובתשובה שלי קיבלתי, ברוך השם, מסר מלמעלה. לא ידעתי אפילו מה אני הולך לכתוב. אז אני כתבתי לו בידוע, כן, שעשיו שונא ליעקב. הלכה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא. אז אמרתי לו, עכשיו שתוך כדי שאני כותב לך, אני בעצמי מבין מה שלא הבנתי לפני יומיים. בידוע שעשיו שונא ליעקב. ליעקב הוא שונא, אבל לא לישראל. ולכן אמרתי לו, אם יהיה יעקב, אז ישנא אותנו. אם נהפוך לישראל, הוא כבר יכבד אותנו, גם אם לא יאהב, אבל הוא יכנע. וקיבלתי את החידוש הזה תוך כדי כתיבה. אז הוא כתב לי, משה שפיר כאמר. אמרתי לו, ישר כוחך, יפוצו מעיינותיך חוצה. זאת אומרת שאנחנו חייבים להיות ישראל עכשיו. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים.
רק בחול כאילו, אני שונא...
יפה, זאת אומרת שהאסף שונא את היהודי. הוא שונא את היהודי. לכן הוא כתב לנו יודן, אבל הוא אוהב את ישראל. אבל אנחנו חייבים להיות הישראל. בוא נגיד שהוא לא אוהב את ישראל, אבל לפחות הוא נכנע ביחס לישראל. זה לא כתוב שהוא שונא. לכן רבי שמעון בר יוחאי, תמיד שאלתי את עצמי, מה הוא רוצה לומר לי? הוא שונא ליעקב. אתם מבינים את העניין פה?
הוא אפילו דוחק אותנו להיות.
נכון, דוחק אותנו. זה המאבק. זה המאבק. גם יש לבאר הלשון להשכיחם, תורתך. ולהעבירה מחוקי רצונך. ולמה לא אמרו לבטלה מתורה ומקיום המצוות? אם היית שואל כל דתי, כן, נפות. כן. מה הוא היה אומר לך? הם נגד התוירי, נגד המצווי, כן. זה לא מה שכתוב. והרב, ברוך השם, יודע להצביע על זה. הוא אומר, זה לא התורה, זה המצוות, זה תורתך, חוקי רצונך, שלך. לא הרובד הנמוך, שהפכנו את התורה לאיזה מין ספר חוקים בסיסיים, פשוטים למטה בעולם שלנו, אלא תורת השם תמימה. תורת השם תמימה. לא תורתנו. גם פה יש דיוקים גדולים. ויראה הבירור בזה לפי יסוד דברי האריזה ועת חיים. אז עכשיו אנחנו נכנסים לקשור חגורות. שער קליפת נוגה. אז בשער קליפת נוגה שיש במצוות מילה שני דברים. האחד, חיתוך, האורלה, שעניינה כולל ג' קליפות. כלומר, כשחוסכים לתינוק את האורלה, מורידים לו בעצם שלוש קליפות, שהם הרע הגמור. שצריכים להצירו ולזורקו לאפר, כן?
הבשר?
זאת אומרת, את האור הזה, זה לא בשר, זה אור,
קוברים אותו.
וצריך להחזיר אותו לאפר, זאת אומרת שבחיתוך הזה, כמה אנחנו מורידים? 3. נכון, זה יקרה מילה, אבל במילה הזאת אתה מוריד 3 קליפות. אחרי שהורדת את 3 הקליפות בבת אחת על ידי החיתוך, הורדת במהלך אחד 3 קליפות, כמרות. נשאר לך עוד מהלך אחד, והשני, שזה בעצם העניין השני שיש, מעשה פריאה באור, שהוא בבחינת קליפת נוגה, שיש בו תערובות של רע וטוב. כל זה כבר למדנו כמה פעמים, שלמה אתה קורע את האור שנשאר לשניים, המוהל ממש קורע את האור, כן, הוא חותך קצת ואחרי זה הוא קורע את האור ככה והופך אותו. זה נקרא פריאה. זה הפריאה שיש בה, למה הוא קורע את זה לשניים? כי יש שם טוב ורע. זה כל החיים שלנו. במילים פשוטות, כל החיים שלנו, של יהודי נורמלי, כאן, של ישראל, זה קליפת נוגה. אנחנו חיים בקליפת נוגה. אתם החלטתם אם לבוא לשיעור הלילה או לא. זה קליפת נוגה. מה הכריח אתכם לבוא? אתם החלטתם, יכולתם שלא לבוא. אבל באתם. זאת אומרת שיש מלחמה כל פעם שאתה מחליט במשהו. ואיפה נמצאת המלחמה הזאת? בקליפה שנקראת נוגה. מה הקליפה הזאת? מה העניין שלה? מה זה נוגה בעברית?
אור.
אבל זה אור שהוא שצריך לעשות עבודה כדי שיתברר. מה עושים? מסירים ממנו את החלק שקצת מסיר. יש לו איזה מין וילון. אז כשעושים את העבודה הזאת כמו שצריך, אז האור הופך להיות אור אמיתי. אור יפה. אבל אם לא, אז כן, זה אור עמום כזה. לכן, בחינת קליפת נוגה שיש בו תערובת טוב ורע, ועיקר עבודת הקודש, שמה אנחנו רוצים? להכניס את חלק הרע לטוב. עכשיו זה חידוש, זה לא שאתה דוחה את החלק הרע, אלא שהטוב בולע את הרע. והכל הופך להיות טוב.
בילה הנצח למוות.
יפה. בילה המוות לנצח. כן. אז בשלום. זאת אומרת שאנחנו לוקחים גם את החלק שנראה לנו כרע, והופכים אותו לטוב. זאת אומרת שיש לי בעצם טוב בריבוע. זאת אומרת שאין רע בעצם, הכל הופך להיות טוב. אז אנחנו מרוויחים. גם את החלק שהיה כאילו רע. עכשיו זה חשוב מאוד. מה זה אומר לגבינו? שכל מה שנראה לי רע בעולם הזה, אני חייב לגייר אותו. אני חייב לתרגם אותו לטוב. כלומר, אם יש לי למשל קושי, כן, כל אחד מאיתנו יש לו קשיים, נכון? יש לו התמודדויות, יש לו בעיות, גם בנפש, גם בגוף, יש לנו חולשות. מה אנחנו עושים עם הדברים האלה? צריך לגייר אותם. את החולשות האלה להפוך לאנרגיה. בסדר? אם אני לא הופך את החולשה הזאת לאנרגיה, אז החולשה הזאת תתבטא בצורה שלילית. אבל אם אני הופך את השליליות הזאת לחיוביות, מה הפכתי? את החושך לאור. נכון? זאת אומרת שאם למשל אדם, אני יודע מה, נמשך כל הזמן לעריות, אז הוא יכול ליפול לזה. אבל אם הוא הופך את המשיכה הזאת לעריות לכוח אנרגטי של מנוע כדי ליצור, אז הוא הופך להיות אומן גדול. זה אותו כוח, זה אותה אנרגיה. זה ערך אבסולוטי שאתה פשוט מגייר אותו, הופך אותו לסימון פלוס. במקום שיהיה מינוס.
במקום שיצר הופך להיות יוצר.
נכון. זה כוח יצירתי. וככה בכל התחומים. וכמו שיש שתי בחינות, אלו בצד הקדושה, כך הוא בצד שכנגד, שיש בחינה של ג' קליפות שהם הרע הגמור, שהם רוצים להיאחז בקדושה ולהמשיך אור לה בכלל ישראל, ומשיכה לרע. עכשיו, מה עושה הצד השני? הוא לא נותן לנו לעשות את העבודה בשקט. מה הוא רוצה לעשות? הוא להפך, רוצה לקחת את הצד של האור ולהפוך אותו לחושך. אז איפה זה קליפת נוגה? בכל הלוח שלי פה? הנה ישראל ויוון. זה קליפת נוגה. כלומר, מה אני צריך לעשות עכשיו עם היווני? להפוך אותו לישראל.
באמצעות יוסף.
יוסף מה הוא? איך הוא נקרא יוסף? צדיק, נכון? אז אני מוסיף את הצדיק של יוסף, וזה הופך להיות ציוני. כלומר, הפכתי את היווני לציוני.
אז אני צריך לעשות הברית מילה לאלה.
נכון, אבל זה העניין. זאת אומרת שהבאתי בעצם את הכוח היווני, והפכתי את הציונות, את היווניות לציונות. המחזיר שכינתו לציון. זאת אומרת שבעצם מצד אחד היווני רוצה להפוך את ישראל לחלק ממנו, והוא אומר לעם ישראל, אתם תבואו אצלי, אני אשים אתכם במדפים שלי, כתוב תורה. אני מוריד אתכם מהמסטריגה שלכם ואני מביא, כולכם תהיו יוונים. בינתיים אתם לא יודעים שאתם יוונים. כמו שהאמריקאים חושבים שכולם אמריקאים. רק שחלק יודעים את זה וחלק שעדיין לא. אתה אמריקאי. דרך אגב, אמריקאי אף פעם לא מדבר איתך בעברית, הוא מדבר איתך באנגלית. זה מין גאווה בסיסית שיש בפנים שם. כן, זה כאילו אתה נוסע סתם בעולם ואתה מתחיל לדבר עברית עם אנשים. הם בטוחים שכולם חייבים, אתה לא יודע אנגלית, אתה לא קיים בכלל. זה אותו דבר, זה יווני. עכשיו, אתם רואים שקליפת נוגה היא פה. או שחז ושלום ישראל הופך להיות יוון, כלומר הכל הופך להיות מבחינתנו חושך, מבחינתם אור, הם חושבים שהם נאורים. או שכל היוון הופך להיות ישראל. ואז אנחנו לוקחים את הפילוסופיה הזאת, לומדים אותה, יודעים אותה, אבל היא משמשת את לקודש. ולכן יש לנו חובה ללמוד פילוסופיה, אבל בתנאי שהיא פילוסופיה של ישראל. ולא צריך לפחד מזה. ויש בחינת הרע של קליפת נוגה, שהם רוצים להתגבר על חלק הטוב שבו, ולהכניסו לרע. אז הנה, קליפת נוגה. קליפת נוגה זה או שהטוב הופך לרע, או שהרע הופך לטוב. אבל בסופו של דבר הכל הופך להיות או טוב או רע. זה הכוח של קליפת נוגה. תשימו לב, זה משחק שרק אחד קיים בסוף, והשני מתגייר, או מתנסר. הבחינה של קליפת נוגה, שיש בה רע וטוב, עניינה התעוררות המידות. שאם הרע מתגבר על הטוב, חז ושלום, אז איפה ראינו את זה? במאבק של יעקב ועשיו. אם חז ושלום, הצר, תמך מן, היה מתגבר על יעקב, כן? אז השפע העליון של המידות מתלבש בלבוש חומרי וגשמי. זאת אומרת, מי היה עובד למי? יעקב היה עובד את עשיו כל החיים. זאת אומרת שהיינו שפוטים של עשיו. החומר היה שולט על הרוח, כלומר, איך הייתה המנורה? הפוכה. היינו מדליקים מנורה חז ושלום בצורה הפוכה. בעצם הלהבה הייתה צריכה לחפש את הקנים. אני לא יודע איך לדמיין את הדבר הזה, אבל תביאו טוב. וכמאמר הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו אמן, על הפסוק, ואיש אשר ייקח את אחותו, חסד הוא. כלומר, אומר הבעל שם טוב, זאת הדוגמה הגדולה ביותר של הבעל שם טוב בעניין הזה, שכשחז ושלום איש מקיים יחסים, יחסי אישות עם אחותו, זה חז ושלום אסור, נכון?
נכון לעכשיו,
כן. מה?
נכון לעכשיו.
נכון. אז כי ייקח איש אחותו, אז למה התורה קוראת לזה? חסד.
זה אהוב.
מה זה הדבר הזה? למה התורה קוראת לזה חסד? חסד הוא. אז אומר הבעל שם טוב זצ"ל, שזה בא מחמת התעוררות המידה של אהבה, כלומר, היסוד של הדבר הזה הוא חזק מאוד, הוא אמיתי מאוד.
אבל זה היה המצב הראשוני אבל.
ככה זה בעצם בשורש, נכון. אלא שנתלבש בלבוש חומרי מסוכן. ואם אתה מוריד את האהבה הזאת וחי אותה, מבטא אותה בממשות, אתה הפכת את כל האנרגיה הזאת לדבר חד ושלום מסוכן מאוד. באמת? אז אסור לך לעשות את זה. אתה צריך להשתמש באהבה ולהשאיר אותה נקייה, לא להלביש אותה במידות לא טובות. אם אני אקח את הדוגמאות של קודם, אם יש לך כוח יצירתי, אל תהפוך אותו לכוח יצרי שלילי. תשאיר אותו ביצירתיות. חבל להתבזבז. ועניין הפריאה הוא מה שגם צד הרע נכנס לטוב. עכשיו, זה השלב השני. אמרנו שיש קליפות שאי אפשר לעשות איתן כלום. לכן חוסכים וזורקים. אלו שלוש קליפות מאוד. אבל הקליפה הרביעית כן יש עבודה איתה. כן אפשר לגייר אותה. כן אפשר לאמץ אותה. ולכן, אחרי שהתפטרתי מהקליפות התמאות שאין לי מה לעשות איתה, נשארה לי קליפה אחת שאותה אני חייב לברר, ולכן אני עושה את זה בצורה של הפריאה בברית.
זה מה שאני עושה.
מה?
זה מה שאמרות.
נכון. ועניין הפריאה הוא מה שגם סדרה נכנס לטוב, באופן שגם התעוררות המידות שבא מצד הרע, מכניס את ההתלהבות הזאת לקדושה. אז הכוח של יוון, שהוא כוח מאוד מאוד חזק, היוונים הביאו הרבה דברים לעולם. אם אני זורק את יוון החוצה, לא הבנתי כלום. אתם מבינים שגם בחנוכה אני יכול לפספס את חנוכה, ולחשוב שהאויב היווני, מה אני צריך לעשות? פשוט למחוק אותו מהמציאות. זה לא נכון. זהירות. תיקח את הטוב שיש שם. ויש טוב שם, ותהפוך אותו לכולו ישראל.
ישמעאלים יוצאים, הם זורקים והם לא...
נכון, תמיד שם זה הכל חיתוך שם.
אז למה רק
ליאמר
רק לעצמם נותן את הבינותם?
בוודאי, זאת אומרת שאם הם לא היו עושים לעצמם, אז לא היו עושים בכלל. וחוץ מזה, אם הם באמת אומרים דברים, והקדוש ברוך הוא למשל באחרית הימים במסכת סוכה, נכון? כתוב שהם יבואו ויתענו, כל מה שעשינו לא עשינו אלא בשביל ישראל. האם הקדוש ברוך הוא אומר להם שמה שזה לא נכון? לא, הוא לא אומר להם שזה לא נכון. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר אתם סתם שקרנים, זה לא נכון? היה זורק אותם, נכון? לכל הרוחות. אבל הוא לא אומר שזה לא נכון. כלומר שיש צד אמיתי במה שהם אומרים. אז אני צריך לדעת איך לתפוס את הצד הזה ולקחת אותו, לאמץ אותו. הרי אמרנו מקודם, חוכמה בגויים,
תאמין.
אז אם חז"ל אומרים לי, חוכמה בגויים, תאמין, ויוון נקראת חוכמת יוון, אז יש כוח שם, למה לא לקחת את זה?
אפשר לבחור את האמון הזה.
אבל רק אם נסתכל בתוך הפנימי, הוא אומר, אני לא
מחזיק
מזה, אני
נהיה את המערה בגלל שאני... לא, זה לא בשביל זה. הוא נכנס למערה בגלל שאין מלכות ישראל באותו זמן.
אני
כלומר,
אני
מתחילת המלכות ישראל אחת על שעבודה הזאת? בוודאי, בוודאי. זה העניין של המלכות, זה כוחו של מלך המשיח. לגייר את הדבר הזה. ולכן הוא הופך להיות אור לגויים. למה הוא צריך להיות אור לגויים? שילכו לעזובל. מה אכפת לי מהגויים? לא. הם חלק מהמציאות, ואני צריך להביא לשם אור. וידעו מצרים כי אני השם. אז זה הכוח של המשיחיות. מי עושה את זה? מלכות. רק מלך יכול לעשות את זה. לכן דיברתי על מלך הדר, המלך השמיני, שהוא המלך שמתקן. סליחה? לא, למה מהות? לא, המלך השמיני, את מתכוונת לספירת הות שהיא השמינית? כן. לא אכנס, אבל יש משהו במה שאת אומרת. האמת שהוא בא ממדרגה של בינה, אבל זה שייך להות באיזושהי צורה, נכון. כן. וכמאמר צדיקים, על מאמר חז"ל, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. כלומר, יש הלכה שאם אדם לא עבר עבירה, אז נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. נגיד אדם לא עשה שום דבר בשבת, ישן כל השבת. בסדר? אז הוא לא עשה עבירה של לא תעשה, כי הוא לא עשה כלום, הוא ישן. אז נותנים לו כאילו הוא עשה את כל המצווה של השבת, כשבירת שבת. שאותה התלהבות שבערה בו לעבירה הופכת אצלו להתלהבות של קדושה בעשיית מצווה. עכשיו, פה זה עוד יותר גדול. שמה שהיית אמור להימשך לעבירה, מושך אותך עכשיו לעניין של מצווה. כלומר, אתה משתמש באותו כוח, באותה אנרגיה שמשכה אותך לדבר הלא טוב, עכשיו אתה נמשך לדבר הטוב ואתה משתמש באותו כוח. כמו שאמר דוד המלך, כן, חטאתי נגדי תמיד. כלומר, אותו כוח שמשך אותי לבת שבע, לא פחות מזה צריך למשוך אותי לקדושה כל החיים שלי. בוא נראה אם אתה חזק, באותה עוצמה שנמשכת לאישה. וזו כוונת חז"ל, במה שאמרו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, כמה לבבות? בכל לבך תגיד, כמה יש לך שניים? אז אומרים לנו בשני יצריך. כלומר, אני רוצה שתעבוד את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הזה. הרי יש לנו שני יצרים. אם אתה עובד אותו רק ביצר הטוב, בסדר, אז אתה תהיה פרווה. אבל אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא גם ביצר הרע שלך, כלומר, אתה מגייר את היצר, את היצירתיות לעבודת השם, שאתה תגיע למדרגות חבל על הזמן, שאף אחד לא יגיע.
יש מחלקים של הלב.
ויפה. שגם התעוררות המידות לרע נעשה אצלו חלק מעבודת הקודש. בסדר? אתה משתמש באנרגיה הזאת שהקדוש ברוך הוא התביע בך. הרי אתה נמשך לדברים בעולם הזה. אז רק תהפוך את זה, אותה אנרגיה. תשתמש בזה כדי ללכת לעשות דברים של קודש. בקיום המצוות, ומאויביי תחכמני. זה מה שכתוב בתהילים קופית. מה זה מאויביי תחכמני? מאיפה אני הופך להיות חכם? מהאויב. האויב מלמד אותי להיות חכם. הוא גורם לי להחכים.
אז גם הוא טוב.
בוודאי. אם אני לוקח ממנו את הטוב הזה, ואני לוקח אותו לעצמי, מה קורה לאויב הזה? הוא נופל.
לא נשאר לו הכל.
סליחה?
אני
עזרה שלא מהרה. אוקיי, בסדר, נמצאו לגושה שלנו.
רק
הוא אומר, זה לא הזמן. בינתיים צריך קצת שימורים. אז אני הולך להכניס את הכל בזוהר.
אבל כדי לגייר ולהגיע לגלות, אתה צריך
מלכות,
זה לא בזמן גלות.
נכון. היום אנחנו בזמן מלכות. ולכן בזמנו זה לא היה אפשרי. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי הוא לאומי. הוא הלאומי הכי גדול שיש. הוא חייל. הוא לוחם. והוא בעל הזוהר. כלומר, הוא היה גם במרכז הרב וגם בצבא. זה הכוח של רשב"י. ודרך אגב, הוא כוח של כל מי שהיה לידו, רבי עקיבא וכל אלה, כולם היו אותו דבר, הם היו לוחמים, תלמידי חכמים. איפה ראינו שהם סתם ישבו בישיבות? בלי זלזול. אבל לא רק. אבל אם אין מלכות בישראל, ולכן הם כל הזמן מחפשים מלך. כן, אז פעם זה בר כוכבא, פעם זה... אבל מחפשים להמליך, כי בלי מלכות אי אפשר לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, זה לא שזה היה המלך אידיאלי, כן, בר כוכבא. אני לא יודע אם יותר טוב מביבי נתניהו, כן? אבל זה לא משנה. זה מה שהיה שם. ולאט לאט בונים. הם לא לקחו תלמיד חכם מובהק, כן? הוא היה חותך את צבאות לאנשים, בר כוכבא. כדי לראות אם הם יכולים להיכנס לסל. זה לא פשוט. אז למה אומרים שהוא מלך המשיח? כן, יש לו פוטנציאל. אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא אחרי זה יעשה את שלו. אני ממנה מלך, אני חייב להקים מלכות. אני עושה הכל כדי להקים מלכות. לאט לאט זה יתפתח.
אז מה עבודת הגלות?
עבודת הגלות זה לחזור למלכות, להתעורר בחשק הזה של מה שתפסנו כשהיינו פה.
ההתעוררות
זה אהבה של עצמנו. אהבת עצמנו ולא שנאת חינם כמו שהייתה, שגרמה לגלות. כלומר, אהבת החלק שנקרא ישראל, אהבת חינם שלי, שאוספת את כל החלקים ומגלה את האחד. מה זה מלך? זה מי שמגלה את האחד בין כל הפרטים. זה מה שחסר לנו בגלות. בגלות אנחנו רק פרטים. תמיד אני אומר לכם, תורת האחדות, כן? האחדות הכוללת. מה זה האחדות הכוללת? זה המלכות. היא כוללת הכל. זה נקרא אור חוזר. כן, כשאתה רוצה לתת מכה למישהו, אתה צריך לתת לו שתי מכות. זה כמו כשיורים כדור, שניים. שני כדורים יורים, לא יורים כדור אחד. זה תתם, תתם, תמיד. למה? זה כמו באגרוף. אתה נותן אגרוף אחד, בום, ובום. זה אור ישר ואור חוזר. לא, אני לא צוחק. גם בקראטה זה ככה. אם אתה נותן רק אור ישר, לא סגרת. אתה חייב להכניס אור חוזר. אז ככה זה הבניין. אז אותו דבר כאן, המלכות היא אור חוזר, היא מגלה את הכלי. לאור הישר, ועל ידי זה בונים את האחד. זה העניין של חנוכה. כן? לכן בחנוכה יש מלכות ונס, התורה. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שום דבר. הנה ביאת המשיח. לכן, כל החגים עתידים להיבטל חוץ מחנוכה. כן, לא טוב. חנוכה זה, 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 זה הסימבול.
הרב, דרך אגב, בחנוכיה שאמרת שאוכלים אותה, זה נורא בלהבה, כשאתה רוצה לטרוף מהר מאוד, אתה הופך את החומר.
כן. כן, 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 נכון.
הוא מתקלה פי אלף יותר מהר.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, מה האידאל הגדול הזה? זה חנוכה. גם רש"י משתמש כגון חנוכה כל הזמן. כגון חנוכה. למה? כי הוא אומר, אם הבנתם את היסוד הזה שנמצא בחג הזה, הבנתם את הגאולה. זה חג של גאולה. לכן הוא מחנך אותנו לגאולה, לכן הוא נקרא חינוך. ראיתם פעם חג שנקרא על שם חינוך? תדמיינו לעצמכם שבגלות יש לכם חג שנקרא education. הרי זה השם של החג. אז זה חינוך. למה? לימות המשיח. ומה זה ימות המשיח? שילוב של מלכות ותורה. מקדש מלך עיר מלוכה. אם אתה יודע לחבר מלכות ותורה, תורה ומלכות, זהו. זה נקרא לשם יחוד, קודשי וחוש, חינתה, זה אותו דבר.
עוד שמות אחרים.
אותו דבר, זה מינוחים אחרים, שמות אחרים, לאותו עיקרון. אז זה החג שמשלב את זה בצורה הכי גדולה שיכולה להיות, גם צבאית וגם רוחנית. בדרך אגב, עיקר הנס הוא על מה? על הצבאים, לא נכון. מה אתם אומרים על הניסים?
רבי ביד
נעשי. הרוב זה הזה. אחרי זה בסוף. כי אם אתה לא מנצח צבאים, איך תיכנס לבית המקדש כדי להדליק? ואחרי זה, כשניצחו, כן, הדליקו. אל תהפוך את הדברים. זאת אומרת שמה קודם למה? המלכות קודמת לכל דבר. כי אם אין לך מלכות, אין לך כלי. אז איפה תתגלה התורה? כלומר, על מה התבסס האור של פח השמן? על הניצחון הצבאי. הוא ישב עליו. הוא התיישב על הניצחון הצבאי. לא לזלזל בזה.
אז זה יכול להיות שכל הזמן הרוח זוכה את החומר שהוא הולך לעשות מעשה.
יפה, יפה. זאת טעות גדולה מאוד. ולכן צריך להיזהר מאוד בדבר הזה, ולהבין שחג החנוכה הוא חג שהישראלי הממוצע חוגג אותו בשמחה. למה? למה הישראלים עושים חנוכה? הם אוהבים את החג הזה. לא דתיים. כי הוא קרוב למה שהם מרגישים, בצורה אינטואיטיבית, בריאה, שיש כאן ניצחון צבאי.
אין בזה יום טוב.
והם מקבלים, כשהניצחון הזה, הצבאי, מקבלים להדליק את המנורה, ידליקו אותה. והם יברכו אפילו. וישירו כשידליקו. החילוני הכי גדול תשים לו כיפה והוא יעשה ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, כן, בשמחה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך? למה? כי בפעם הראשונה אמרת לו שאתה משלב את צהל ואת התורה, אז הוא קונה. זה מה שעם ישראל קונה. עם ישראל לא קונה רוח לבד ולא קונה חומר לבד. הוא קונה חומר ורוח. וזה בריא, וזה נורמלי. וגם אנחנו צריכים להיות כאלה.
וזה נכון.
וזה נכון. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחזיק את כל זה. אנחנו רוצים לומר את זה. אנחנו מברכים על זה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא חז ושלום יושבים בלא מעט. אלא עושים דברים. אז זה מאויבי תחכה מני, כן? בתחבולות תעשה לך מלחמה. ולפי זה יש לבאר ההבדל בין גלות מצרים לגלות בבל, וכן האחרון, כן, גלות רומי שגלו ישראל מארצם, לבין גלות יוון שלא גלו משם. תשימו לב, בגלות יוון הגלות הייתה וארץ ישראל. אז איך זה עובד? איזה מין גלות זאת? שאתה נשאר בארץ ישראל, אז ממה מגלים אותך?
מרעיון.
יפה. יפה. זאת אומרת, זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מסוכן. אלא ישבו במקומם, ומלכות יוון שולטת. כלומר, רק שלא יהיה לך שלטון יהודי. שלא יהיה לך שלטון ישראל. שלא תהיה לך מלכות. אבל אני לא רוצה, אתם מבינים שיש הלכה. אם אני גר בארץ ישראל, בעיר שלא נשלטת על ידי יהודים, הלכה. מה אני צריך לעשות? לקרוא את הבגדים. חבל, חז ושלום, חייב לקרוא. הרואה הרי ישראל בחורבנם, קורא. מה אומרים לנו חכמים, מה זה בחורבנם? שאין שלטון ישראל בהם. לא שהחריבו אותם. זה נקרא בחורבנה. אתם מבינים מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני הולך במדינת ישראל למקום שאין בו שלטון יהודי, חז ושלום, שמישהו אחר שולט שם, אני צריך לקרוא את הבגדים, זה אבן.
אבל
זה
לא
צריך
לקרוא את הבגדים.
לא חשוב, ארץ. אני מדבר על...
אנחנו
שולטים בשכם,
אנחנו יכולים להיכנס לשכם.
בסדר, אז יפה. אם זה שלטון, זה שלטון. אז אני לא קורא. זה שאני טיפש ואני נותן לו בתוך השלטון שלי אוטונומיה, זה כבר טיפשות, זה משהו אחר. גם אני שולט בהר הבית, אבל אני נותן להם כטיפש ישלוט. בסדר, זה טיפשות. אבל גם על הטיפשות הזו צריך בעזרת השם להתקדם. אנחנו צריכים לפעול בחינוך. נכון. לבין גלות יוון, שלא גלו משם, אלא ישבו במקומם, ומלכות יוון השתלטה עליהם, במקומם, בין על כלל ישראל, בין על המקדש, כלומר, מקדש, הם החריבו את המקדש היוונים. לא. להפך. אלא מה עשו עם המקדש? אמרנו לכם, קליפת נוגה, מה היא עושה? לוקחת את זה לצד השני, אז מה הם עושים בבית המקדש? הפכו את זה לטמפל של עבודה זרה. כן? זה הפך להיות איזה מין מנזר. ועבדו שם עבודה זרה, כמו שאמרו חזה, ששיקסו מלכי יוון את המזבח, הקריבו עליו חזיר. זאת אומרת, מה הם עשו? חז ושלום לקחו את הקליפת נוגה לצד של החושך. נכון. השתמשו במלכות בקדושה לעצמה. אנצו את כנסת ישראל, את האישה. כמו שפרו עשה, שרצה לקחת את הבנות ולהרוג את הבנים.
היה את שלוש שנים, היה את גדולה של התקצר.
נכון, נכון.
זה מוטיב מרכזי, אני רואה.
זה מוטיב מרכזי מאוד.
חדירה לישראל זה דרך האישה.
תמיד. דרך אגב, זה מה שקרה עם דינה. אני לא הייתי פה בפרשה. אני רוצה קצת להשלים קצת. מה זה דינה? מי זאת דינה? זה השבט השלושת. מה הוא? מה העניין שלו? מה הפונקציה שלו?
גשר אוניברסלי.
יפה, גשר עם האוניברסלי. גשר עם אומות העולם. זאת אומרת שדרך האישה, עם ישראל היה צריך להביא את אומות העולם. הבעיה זה שכשזה נעשה בצורה כזאת של
אמת... אתה צריך להפך
להפך.
נכון.
זאת אומרת שהיא בעצם הייתה אמורה להיות שייכת לצד של אמת. ואז היינו בעצם לוקחים את הכל, מביאים הכל הבית.
מה
הוא
לא עשה את זה?
כן, כאילו לא הייתה עדיין השגה של כל המנגנון. יש צריך היסטוריה, צריך תהליך כדי להבין את העניינים האלה. בסופו של דבר, זה כן חזר לישראל, כן? דרך מי? דינה כן חזרה, בסופו של דבר, כזאת ברוך הוא עושה... איך? יפה, דרך יוסף. נכון? הרי...
אם זה לפניו?
דינה הייתה עם שכם, השכם ענסת את דינה. נולדה מזה אופנת. אופנת הייתה ילדה שזרקו אותה, סתם. אף אחד לא רצה אותה, כי זה הייתה בושה. היא סובבה, עד שהיא הגיעה להיות מאומפת על ידי האישה של פוטיפר במצרים. וכשיוסף הגיע למצרים, הוא פגש את הילדה הזאת, והתחתן איתה. כלומר, החזיר אותה לישראל, בלי לדעת אפילו. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן למשהו לצאת מהסיפור. אז איך שהוא, זה יחזור. לא ידח ממנו נידח. למרות שאתה רוצה לשכוח את הכל, והוא קורא לילדים שלו שכחה, מנשה.
וזה גם די יוסף.
נכון. כלומר, מה עושה בעצם יוסף כשהוא קורא לבן שלו מנשה?
מהנשה?
כלומר, הוא עושה תיקון לגיד הנשה. ואם אתה עושה תיקון לגיד הנשה, אתה פרה ורבה. אז איך קוראים לשם השני? אפרים. אז זה הכל קודם. טוב, הנה מצרים, בבל ורומי, הם הבחינה של ג' קליפות. אז הנה, עכשיו הרב נותן לנו את השמות של הקליפות, הוא לא משאיר אותנו בחלל. הוא אומר לנו, מצרים, בבל ורומי, אין מה לעשות איתם. קליפות. הם בחינת ג' קליפות אורלה שהם הרע הגמור. בסדר? קוראים לזה מבר. כן? מצרים, בבל ורומי. זה כיתת מבר. בסדר? ודרך מלחמתם עם הקדושה הוא להדביק בהם שוב אורלת הרע. אז איך הם נלחמים נגד עם ישראל? הם רוצים להדביק בנו את האורלה. חז ושלום. להחזיר לנו את האורלה. יש אפילו אנשים שבזמנים קודמים, ככה יש שמועות, אני לא יודע כמה זה אמיתי, שהם היו אוכלים את האורלה. אצל הטוניזיים למשל, מכניסים את זה בקוסקוס ואוכלים.
מה?
כן, אני לא יודע מאיפה נכנס הדבר הזה, או שזה אמיתי או שזה לא אמיתי, אבל אני יודע...
לא מאמין.
גם אני לא מאמין, ואף פעם לא שמעתי, זה דבר כזה, אבל שם ישמור. טוב, זה צריך לקבור, וזה נגמר. ולכן, הגלו את עם ישראל להיות משועבדים בארצם. אז איך נעשה את הגלות בגלויות כאלה, אצל מצרים, בבל ורומי? הם לוקחים אותנו אצלם. כלומר, מאמצים אותנו, כלומר, ישראל עכשיו נמצא אצלם. אם הם לא רצו אותנו בכלל, מה הם היו אותים? הורגים אותנו, נכון? אבל הם רוצים אותנו, הם רוצים להשתמש בכוח שלנו, אז הם לוקחים אותנו לארץ שלהם. כלומר, יהודי בצרפת או ברוסיה, הוא מגויר על ידי הרוסים או על ידי הצרפתים. הוא לא מבין בכלל, הוא שייך לאומה אחרת. להורות על שליטת הרע עליהם. כמו בעת שיש לאדם אורלה, שכוחות הרע שולטים בו. אז כשיש לאדם אורלה, זה אותו דבר. אדם שאין לו חז ושלום מילה. למה הגויים שטופי זימה? בגלל שלא הורידו להם את האורלה. מי שלא הורידו לו, שתבינו טוב, כשמורידים לתינוק של ישראל את האורלה, את החלק הזה, הוא נמשך פחות לעריות. כבר ככה תראו איזה יצר גדול יש לגברים. אז תבינו כמה יצר יש למי שיש לו אורלה. אתם לא מבינים בכלל. אתם מקיים, אנחנו עם ישראל בכלל לא בדבר הזה. למרות כל הנטיות שיש לנו. וזה כבר חזק. אז מי שיש לו אורלה, חז ושלום. הוא נמשך לשם כמו כלב. ולכן ערל כתמה וכנוכרי. אדם שלא מל, כן, הוא נקרא תמה. הוא מנוכר ליסוד הפנימי שלו. אמנם גלות יוון, עיקר עניינם היה מבחינת הרע של קליפת נודה. יוון זה לא אותו דבר, יוון זה משהו לחוד.
אז הם הבינו את הסוד של העולם.
זה מה שאני אמרתי קודם. הם ידעו בתת מודע את העניין הזה, ורצו להשתלט על השפעת המידות שיורדות לכלל ישראל ולהעבירם לחומר. זאת אומרת, להשתמש בכוח הזה, היוונים אמרו, רגע, יש לנו תורה יפה, הם ימצאו דברים יפים היהודים, בוא ניקח את זה. נכון. אבל רק אם הוא שוכן בעולה שם, זה טוב. אם לא, לא. ולכן לא הגלו את ישראל ולא החריבו את בית המקדש, שהרי ידעו כי עיקר ההשפעה בא לישראל מצד הקדושה של בית המקדש.
כן.
בסדר? מה כן? לא הגלו.
בסדר, אבל כן הבינו שיש פה איזשהו מנגנון קדושה.
ממש, שהם לקחו את כל המנגנון הזה ולקחו את זה לעצמם.
אבל אמרת בהתחלה שהם רצו להפריד בין כאילו עולם השמונה לעולם...
אמרתי, הם לא מאמינים שזה בא מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים שזו חוכמה שיש לעם ישראל, כמו שליוון יש חוכמה. חוכמה ארצית, אנושית. אני מאמץ אותה. אל תדבר איתי על הקדוש ברוך הוא. אני לוקח את הקדושה שיש בך. אני לא מאמין בקדושה האלוהית.
אתה לא מכיר את האנשים שאומרים...
המן רצה להארץ. המושג קדושה הוא לא ארצי.
שוב פעם, אז אין להם קדושה. אני מסכים איתך. אין להם עניין של קדושה. אל תדבר איתי על קדושה וטהרה. אתה צודק. המושג קדושה, טהרה, טומאה, זה לא דברים מוחשים. אז אל תדבר איתי על דברים כאלה. בסדר.
אוקיי, מה אתה רוצה לקחת ממני?
כל התורה. סיפור יפה. יש דברים יפים, אחר גמרא היא חכמה, היא אומרת דברים, היא מנסחת, איך אני יכול לטפל בעניינים, דברים יפים יש. מדרשים יפים, תביא. נוסיף את זה לשורה של הספרים שלנו, נלמד גם את זה. אתה יודע מה? אנחנו אפילו מוכנים לתרגם את זה לאיראנים. זה מה שהם עשו. נכון? תלמי. תרגום השבעים. חושך לישראל שלושה ימים. מתי זה? באיזה תאריך בשנה? שיעי, עשירי, ו-11, או 8, 9 ו-10. בטבת. שלושה ימים היה חושך בעולם. כשתרגמו את התורה ליוונים.
נכון.
ואני אתן לכם הלכה שקצת תבלבל אתכם. אם אין לך ספר תורה בעברית, מותר לקרוא ביוונית. ולברך.
רק יוונית.
רק יוונית.
לא.
מה זה אומר? פיסת נוגה, זאת אומרת שאני מוכן לגייר את זה. או שזה בלסד הזה, או שזה בלסד הזה. תשימו לב לפרדוקס הזה. ולכן השאירו בית מקדש, עכשיו זה לא אני ממציא, זה הלכות. לכן השאירו בית המקדש על מכונו, כדי שהוא ימשיך לישראל השפעת המידות מצד הטוב. תמשיכו, יש להם אנרגיה, אני לא יודע איך מקבלים את זה, שיעבדו בבית המקדש, שיביאו לנו.
יוצא משהו טוב.
יוצא משהו שם, הם מפבריקים לנו אור, אני לא יודע מה הם עושים שם בבית המקדש, לא אכפת לי, תביא, אני מרוויח. והם יקחו הכל לרשותם. כל בוקר יוצא להם בצד זהב מבית המקדש. מה, אתה תוותר על זה? בוודאי. באופן שגם חלק הטוב של קליפת נוגה הפך לרע. אז זה נקרא יוון. היהוד של ישראל הורידו את זה לבב, הורידו את זה לנון, יוון. והנה, הבחינה הזו הייתה גלות, מבחינה הזאת הייתה גלות יוון גרועה מכל הגלויות האחרות. למה? שהרי במצרים מבואר באריזה שכלל ישראל חזרו להיות בבחינת עיבור שאין בו מוחים. כלומר, מה קורה בגלות מצרים? ברגע שאתה יוצא מהארץ, אתה מרגיש את הריחוק, את החיסרון. אתה אמור להרגיש, נכון? אם אתה בריא. ולכן מה קורה לך? אתה כאילו חוזר להיות עובר, אתה לא אמיתי.
אתה פורח לשם, כאילו לעוברות.
אתה חוזר להיות עובר בתוך המעיים של אמא, כאילו עוד לא נולדת. אני ממש מרגיש ככה כשאני נוסע לחו"ל. שבת שעברה נתתי שיעורים בבית כנסת שם, בבתי כנסת. אתה מרגיש עוברים בתוך הבטן של אמא. כן, הכל סגור, הכל בתוך עובר. כן, קשה אפילו לתאר את זה, זה מין מצב, אני לא יודע איך לתאר את זה. לא יודע איך לתאר את זה. שזה צבע כזה בשמיים, לא יודע, אני קורא לזה פולין, כן, לא יודע למה. פולין. נותן לי תחושה כזאת של פולין, לא יודע. כל היום אותו צבע. מהבוקר עד הלילה אותו צבע. כן, הפוך הזה בהיר. אתה לא יודע, ככה אני רואה את זה בראש שלי וככה זה במציאות. שחרית, מתחד, ערבית, אותו צבע בשנה. בכלל, שחרית, חושך. אתה לא יודע, רק אם לא כתוב לך בשעון באיזה שעה, אתה לא יודע אם אפשר להניח תפילין. עד שמונה חשוך. וממילא גם שהיה, כן, בהם דבקות הרע, לא היה זה בשלמות, רק באופן חיצוני, כמו העובר שהוא ניזון מאמו ואין זה מחמת עצמו. כלומר, אם הם בתוך עיבור, הם שמורים. כלומר, מצד אחד הם שמורים, הם בתוך חופסה,
נכון? אבל לא מגולים.
אז בתוך הבטן של אמא, העובר הוא בריא, הוא מוגן. כך הרע שנדבק בישראל, כשהיו במצרים, היה משום יניקתם ממצרים, אז הוא כאילו יונק מדפנים. אבל זה לא חיצוני. ולכן מיד שיצאו בבחינת לידה, אז מה זה יציאת מצרים? זה לידה, נכון? לא ינקו מהם, חזרו לשורשם. אז ברגע שהם לא יונקים, אז הם חוזרים לשורש. כאילו עם ישראל מתנתק, כמו הניתוק בין התינוק לבין האמא. כמאמר חז"ל, שמלו עצמם ביום צאתם ממצרים. לכן מה הם עשו ביום היציאה? ברית מילה. נכון, בלילה לפני יציאת מצרים, כולם מלו את עצמם, אתם זוכרים? לקחו את הדם של הברית ואת הדם של הטלה ושמו על המשקוף ועל שתי המזוזות. בלי זה לא יצאו ממצרים, רק מי שעשה את זה יצא. גם אם היית בגיל 70 או אם היית בגיל 5. כולם, כל הזכרים מלו. שהוא עניין הסרת הרע שדבק בהם. כלומר, הם התנתקו ממצרים באופן טוטלי, מוחלט. וכן בגלות בבל, ומדי. שהם היו בבחינת דורמיצה. נכון? אמרנו שבבבל ובמדי, סיפור של פורים, מדי, כן, היו במדרגה של דורמיצה, כלומר של שינה, של תרדמה, כמו שמובא במסכת מגילה, אז הם לא עשו להם אלא לפנים. כלומר, גם כאילו כשעם ישראל היה עושה שטויות, היה עושה עבירות, זה היה רק לפנים. כי מפחד. פגשתי שם יהודיה שלא יודעת שהיא יהודיה. אז ראיתי אותה, שחורה, באה
סודן.
לא, 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 לא מסודן. מברזיל. ממש, שחורה באה מברזיל. וקוראים לה מריה. ויש לה צלב אחד עווה כזה. ואני מדבר איתה, כך היא מנקה שם. את הגלריה. ואני מגיע בבוקר לגלריה. עכשיו, הסוכן שלי זה האישה שמנקה לו כבר 20 שנה. אני בא מגיע, אני יושב ככה בבוקר, אני מחכה שיפתחו לי שם את הסטודיו כדי לתקן כמה דברים, והיא באה ואני אומר לה, מריה, כמו הייתה, כן, אני מדבר איתה בספרדית, היא פורטוגזית, מדברת וזה. אז היא מדברת איתי וזה וזה וזה. ופתאום לא יודע מה, זה סק לי איזה משהו בראש, לא יודע מאיפה, איך, אל תשאלו אותי, לא יודע איך. אני אומר לה, מריה, תגידי לי, היום בלילה, זה היה יום שישי שעבר, את מדליקה נרות? אז היא מסתכלת עליי ככה, והיא מתיישבת, והיא אומרת לי, שששט, אסור להגיד את זה, אסור לגלות. ואני אומר, וואי, בונה של עולם, מה נתת לי עכשיו? ואני אומר לה, תגידי לי, את מדליקה את הנרות בתוך המטבח? את פותחת את הארון של המטבח ויש לך שני נרות שם? אני אומר לי, איך אתה יודע את זה? אני אומר לה, את מכסה את הראש שלך? אז אני אומר לה, אני אגיד לך אפילו מה את אומרת. זאת אומרת, לי אף אחד לא יודע מה אני אומרת, זה סוד. אז אני אומר לה, ברוך אתה, ואני אומר לה, להדליק נר של שבת קודש. והיא מתעלפת. היא אומרת לי, זה אמא אמרה לי לא לגלות לאף אחד, אסור לנו לגלות, זה קוד, היא לא יודעת מה היא אומרת בכלל, זה כאילו מילים. אז אני אומר לה, תגידי לי, לפני כמה חודשים, עשיתם, לבשתם בלבן, סגרתם את כל החדרים ועשיתם מצות? היא אומרת לי, מה עשה, ככה היא אומרת לי. אני אומר לה, מריה, את יהודיה, ריבונו של עולם. היא התחילה לפקוט, אתם לא מבינים, הסוכן שלי מגיע, רואה אותה בוכה. אני אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה 20 שנה עם האישה, אתה לא יודע שהיא יהודיה? אז היא אומרת לי, מה, אני אחות שלך? אני אומר לה, כן, בטח שאת אחות שלי, את כמו כמונו. זאת אומרת, כל החיים שלי חלמתי שאני רוצה להיות כמוכם, ולא ידעתי, ופחדתי, וזה, היא, ברוך השם. עכשיו, החידוש, זה לא נגמר שם. הסוכן שלי עולה לארץ עוד שנה, והיא עולה איתו. לא, היא עולה איתה. הם לוקחים אותה יחד, היא תהיה גם פה עוזרת בית. אז היא עכשיו עושה את כל המיירות שלה מאז, בפורטוגל, בברזיל, לא יודע איפה, ועושים לה את כל המיירות ברבנות עכשיו. תראו, תוך שנייה, את הכל יסובב. והיא עכשיו מנקה וצוחקת, עכשיו הימים מה שאחרי זה. היא אומרת לי, אני כמוכם. לך הסיפור. עכשיו תבינו איך זה מגיע. ברוך השם. שגם מה שהשתחוו לצלם, לא היה אלא בבחינה חיצונית, ולא נדבק בהם הרע גם הוא. אותם אנשים. הולכת לכנסייה, הולכת לכל, והיא יהודיה בשקט.
אז זה לא הפנימיות.
נכון. מה?
שכולם בספרד, בטולדו.
כן.
הייתי שם, ואני אומר לך, אתה רואה נשים שבפנים שלהם, אתה רואה ממש נשים
יהודים. אומרים ששלושה, שאחד על שלוש, שליש מספרדים הוא יהודים.
הם יהודים.
וברצלון עוד יותר משולם. כן.
אולי הוא המשיח. הוא יפקיע הרבה גולים.
זה כבר תשב. מסי בצרפתית זה משיח. טוב. וגם הגלות האחרון שנסתם כל חזון הוא בבחינה זו. אז הנה, עכשיו אנחנו בגלות האחרונה. כי אתה עליך.
חידוש.
כן, בגלות האחרונה זה אדום וישמעאל, זה אותו דבר, זה הכל נסתם, כל החזון נסתם, כלומר אנחנו לא רואים את העתיד. אבל גלות יוון רצו לנצח את הבחינה של קליפת נוגה, שאם כי ישראל נשארו על אדמתם ובית המקדש קיים, לא מצינו בדברי האריזה שהיה איזה בחינה של העלם וקטנות בגלות זו. כלומר, האריזל אומר שהם היו כאילו בגדלות, השאירו את עם ישראל בגדלות. להפך, רצו שיהיו הכי גדולים. למה? כדי לנוק מהם הכי הרבה. ונמשכה להם השפעה ואור של התעוררות המידות מכוח המקדש. נכון. והיוונים השתלטו על השפעה הזו. פשוט מאוד. הם לקחו מן המוכן.
אז למעשה,
אני מנסה להבין את המתייבנים. הם שברו אותם. הם לא רצו להרוג אותם, הם לא. נכון. בחשיבה שלהם. זאת אומרת שיש יסוד למתייבן להימשך. למה הוא נמשך לשם? יש יסוד. נכון? אבל צריך להיות מאוד 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 עמוק כדי לא ללכת לאיבוד שם. ולכן צריך להיות רק חשמונאים. אם אתה לא שייך לשמונה ולא לומד את זה, זה כמו היום. למה היום זה שונה? זה אותו דבר. כל מי שנכנס לתרבות אמריקה, כל מי שנכנס לתרבות אירופה, זה חי רק על זה. כן, כשאתה שומע איזה משהו טוב, אומרים לך זה כמו אירופה. למה? למה זה נכנס לזה? כי אין לימוד מספיק עמוק של שמונה. אין את התורה הזאת, תורת הסוד. מי שלא לומד את התורה בסגנון כזה, הוא לא יכול, הוא נופל, רבותיי. הוא לא יכול להחזיק מעמד. רק התורה הזאת יכולה להציל אותנו. בדה, ספרה, יפקון ישראל מן גלותה ברחמים. רק בספר הזה, בספרים האלה, יוצאים אנחנו כן ברחמים מהגלות האחרונה. מי שלא לומד את התורה העמוקה הזאת, הוא לא יכול. זה נקרא כי לא יכול לו. זה התורה הזאת. ולכן הייתה גרועה שבגלויות, עד שנקראת בחינת חושך. אז אם זה לא אור, זה חושך. פשוט בולעים אותך. לעומת תוהו ובוהו שבשאר הגלויות. כן? תוהו ובוהו. זה שם השאר הגלויות, בבל ומדי. זה לא אותו דבר. פה זה מדרגה אחרת, זה חושך, בולעים אותך. ומטעם זה לא מצינו בחזל שום סיבה של חץ לגלות זו. אין סיבה לגלות הזאת. חכמים לא אומרים גלו בגלל שנאת חילם, גלו בגלל מחירת יוסף, גלו בגלל לא יודע מה. אין על יוון. יש לכם משהו? אין, לא כתוב כלום. למה הגיעה הגלות הזאת? נכון, אבל אני אומר לכם מה. מה
הסיבה?
זה זאת הגלות, עוד יותר מסוכן, זה בתוך הארץ. מה כן? מה חסר? מלכות, יפה מאוד. הרי זה מה שהם עשו החשמונאים, הקימו מלכות יתר על 200 שנה, 208 שנים. זה מה שהיה חסר. כלומר, היה תורה. מלא תורה. אבל מה לא היה? מלכות.
208
זה עוד הפעם. זה חשוב. אבל הייתה תורה. תורה בלי מלכות זה לא תורה פנימית.
לא, אם הייתה תורה פנימית, הייתה מלכות.
עכשיו, עכשיו אתה מבין מה זה תורת הסוד. מה זה תורת הסוד? תורה ומלכות. מי שלא לומד תורת הסוד, הוא יכול ללמוד תורה, ולא אכפת לו מי יהיה מלך בישראל. כמו שאני שומע לפעמים, לא אכפת לי מי יהיה בשלטון, פעיקר שתהיה לי ישיבה. אפילו שזה יהיה, כן, הרב הראשי לצרפת אמר, גם אם הפלסטינים ישלטו בכל המדינה, העיקר שיהיה לי ישיבה ללמוד תורה. לא אכפת לי. תורה בלי מלכות. אתה לא מבין כלום. ואתה רואה, חז ושלום, תשימו לב, אם הרואה הוא חולה, אז איך הצון?
זה רואה טועה.
זה התולדה של מחיר רואה, של יוסף.
זה מצרים, זה מצרים. זה בפנימיות אתה צודק, נכון. ומטעם זה, סליחה? ומטעם זה לא מצינו בחז"ל שום סיבה של חז"ל לגלות זו, כמו במצרים שמבואר באריזה, על טעם העניין של גלות זו. וכן גלות בבל, וגלות מדי, וחורבן בית שני, וגלות רומי. כל זה יש להם סיבות. ואילו על גלות יוון לא נאמר בחז"ל מהו החטא שחטאו ישראל שעבורו סבלו מגלות זו. וגם בניצוח היוונים, בניצחון, לא מצינו שתקנו איזה חיסרון. אבל אני כן אמרתי לכם, תקנו. הרב פה כותב שלא תקנו. כן, מחילה מכבוד הרב, אני אומר שכן תקנו. על ידי זה שהקימו מלכות. ולכן נקראו מהם. אמנם, הביאור כדברנו שכל הגלויות שהן בחינת הרע, גמור ואורלה, אבל גלות יוון, שהיא מקליפת נוגה, היא המלחמה התמידית. כלומר, הדבר הזה נמשך. הוא לא הפסיק. ולכן זה נקרא חינוך, חנוכה. שאם זה היה נגמר, לא היינו חוגגים היום את הדבר הזה. עצם העובדה שזה ממשיך, בגלל זה אנחנו מחויבים כל שנה מחדש לעניין הזה. דרך אגב, אתם זוכרים מה קרה לאדם הראשון באותה תקופה? עד אותה תקופה, האדם הראשון חשב שהעולם הולך ונחשך. נכון? עד ש... כתוב עד תקופת תבל, תבת, סליחה. זאת אומרת, עד שחנוכה. הגיע ואז הוא ראה שבעצם הימים הולכים ומתארכים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוסיף אור בעולם. זאת אומרת שאם אתה שואל את עצמך, האם הקדוש ברוך הוא מדליק חנוכיה?
כן.
הרי החנוכיה זה שהוא מוסיף עכשיו אור. מחנוכה הקדוש ברוך הוא מוסיף שמש ביום. גם הוא מדליק. לא גם הוא, גם אנחנו. הוא מדליק לפני. זה שהוא מדליק, אנחנו מדליקים. הרב, בשבילך,
אני דברתי כבר, אבל בשאלה למה שקדשת בספר שלך, אור הגנות, אור שרחמים מרובים
של השם, שהולך למוסיף אור. כן. בגלל בעניין הזה. אז חוזרים לראשית?
כן.
שהראשית
בעצם העולם
במידת
הדין, אז איך
זה מסתדר? פשוט מאוד, השורש של דין זה רחמים. כלומר, שורש העליון של כל הדין הזה, זה לא דין כמו שאת מתרגמת ואני מתרגם היום.
אבל זה לא מגיע או לא מגיע לנו?
לא. זה מידת הרחמים הגדולים, שזה האמת האבסולוטית. אז אין מגיע ולא מגיע. זה מה ש... זה העניין. זה האור. זה כבר לא טוב ורע, לא מגיע ולא מגיע. זה פשוט אבסולוטי. זה אור כל כך גדול, כן, שהוא בעצם האור הבסיסי של החיים. זה עץ חיים, זה כבר לא עץ הדעת. נכון, זה במונחים שלנו בעולם הזה, צריך להבין שהדין הראשוני הזה הוא רחמים גדולים.
זה גם מה שאנחנו עושים לו.
נכון. נכון, האחד. נכון, שרבי עקיבא יצאה נשמתו באחד הזה. זה העניין. לכן בשורש הבריאה של בחינה זו, שיש בה טוב ורק, שזה כאן זה נופל, ולא צריך שום סיבה לזה. וזה מובן למה לא קבעו חכמים יום טוב מיד עם הניצחון. למה לא קבעו את החג מיד חכמים? והמתינו לשנה הבאה.
לראות מי זה קורה
אותם. האמת שלא קבעו לשנה הבאה. הגמרא לא אומרת שהם קבעו את זה לשנה הבאה. מה כתוב שם? יפה. לשנה אחרת. אז אני לא יודע מתי זה. לשנה אחרת. אז הרב אומר לנו פה שזה שנה אחרי. כן? כמובן בברייתא במסכת שבת. דרך אגב, איזה דף זה? לא.
כ"ה.
לא. לא. כ"א. כמעט. כ"א כ"ב. בסדר? כ"א כ"ב. אז לכן, שם כתוב לשנה אחרת, כבעום. כן, ועשו ימים טובים בהלל והודאה. ככה כתוב בגמרא. זאת אומרת שלא עשו את זה מיד. למה? יש לכם תשובה? זהו משום שניצחון זהו חלק ממלחמה תמידית של הקליפה. אם הם היו עושים את זה באותה שעה, מה זה היה אומר? שזה היה בגלל האירוע. אבל אם הם עושים את זה לשנה אחרת, מה זה אומר? שזה נצחי. זה מה שרצו לקבוע חז"ל. תשימו לב, הם לא יזרזו להגיד מיד מיד, אנחנו דתיים, בוא נקבע חג. לא. הם אמרו, אם הם נקבע חד עכשיו, יבינו שזה בגלל האירוע. לא נקבע חד עכשיו, נקבע לשנה אחרת, כדי שיבינו שזה תמיד זה שנה אחרת. שילמדו שזה נצחית, שזה מלחמה נצחית. תמידית, יומיומית. של קליפת נוגה, שיש בה רע וטוב, אשר על זה נאמר בתורה, הוא לאום מלאום יאמר. מה זה הוא לאום מלאום יאמר? איזה קליפה זה? נוגה, עכשיו אתם מבינים מה זה קליפת נוגה. ולאומי לאום יאמץ, כלומר אם זה לוקח את זה, או זה לוקח את זה.
אחרי זה מובן למה שאמרת, שאם אתה לא מקבל את זה, אז אתה לא יכול
אז זה גם קשור.
יפה, רב יעבוד צעיר. כלומר, אנחנו לא צריכים לחסל את עשיו, אלא לשעבר אותו תחת הקדושה. כלומר, לגייר אותו, להביא אותו למדרגה שלנו, לא שיהפוך יהודי, כן? אבל שאני ורוכב על חמור, בוא נגיד ככה, הנה זה המשיח. מה זה אני ורוכב על חמור? להבה ורוכבת על חומר. זה לא איזה חמר, כן? בוריקו. כן, אני ורוכב על חמור. דיברתי קצת על זה שבוע שעבר גם כן בצרפת, הוא חזר הביתה, אומר לי, כל החיים שלי לימדו אותי שהמשיח יבוא על חמור ואני מחכה כמו חמור לחמור. מתאים לי שני חמורים, כן.
כן, זה החומר.
דברים שפורים, כן, שפה כולם יודעים כבר. אבל מסכנים, הם בחושך. ולא שייך לעשות ימים טובים, הניצחון זה כל עוד שהם מגיעים לניצחון הסופי שיהיה לעתיד, לעת התיקון. לכן, מאיפה בעצם בא חנוכה? מהעבר או מהעתיד? מהעתיד, מהשמונה. לכן אנחנו בעצם חוגגים חג של עתיד. לכן איך קוראים לחג של עתיד? חינוך. הרי אנחנו מתחנכים לדבר הזה, כדי שכשנהיה גדולים, נוכל להציג את זה. בדרך כלל אתה חוגג דברים של העבר. רק עם ישראל יכול לחגוג דברים של העתיד. בוודאי, אבל לא קיבלנו את זה. לא ראינו את זה. אז מתי זה יתגלה? לעתיד לזה. עכשיו, גנז את זה למי? לצדיקים. אז מי זה הצדיקים האלה? אנחנו, לא לפחד. לא לפחד, זה הדור שלנו. ברוך השם. עם ישראל היום חוזר להיות צדיק. ועמך, כולם צדיקים לעולם ירשו
ארץ.
זה עם ישראל, בארץ ישראל. אנחנו היום נקראים צדיקים. כן, חסד לאברהם אומר את זה.
אין פה, נכון, חסד לאברהם. צריך להביא לפה אחד. ברוך השם, זה מלא.
כל מי שגר בארץ ישראל נקרא צדיק. אפילו שנראה בעיניך כרשע. וחילוק חלוק נשאר ניצים כגון מצרים והמן שניצחו את הרע בבחינת מילה והסתרת האורלה מכלל ישראל. ורק אחר שראו לשנה הבאה כי בימים אלו מושפע מלמעלה הערה והשפעה מיוחדת לנצח את חלק הרע של קליפת נוגע בימים אלו. כלומר הרב אומר לנו שבימים ההם בזמן הזה. זה מה שזה אומר. מה זה אומר? שבחנוכה, במשך שמונה ימים, אנחנו מקבלים אור משמונה. לכן אנחנו אומרים הלל שלם בברכה. אתם מכירים חג שאומרים הלל שלם כל השבוע ככה? שמונה ימים? לא שבוע, שמונה ימים? אין! לא קיים! על מה אתה אומר הלל? על יום העצמאות. זה יום העצמאות, זה מלחמה, זה כוח ניצחון ורוח, זה אותו דבר. זה שילוב של שמיים וארץ. אז זה אומרים הלל שלם, בברכה. אז זה מודים. כמו שכתב האריז"ל, כי בכל שנה ושנה בימים אלו, ספירת ההוד בתיקון. אז מה אני צריך לכוון? שאני מדליק, הרי אני מדליק למטה, נכון? אמרתי שאני עומד. אני לא מתכופף, אני לא יושב, אני עומד בעמידה, אני מוריד את היד שלי כלפי מטה ומדליק. אני מדליק בגובה של הברית, כלומר בגובה של הרגליים שלי, בגובה של נצח והוד, בגובה של נפגם. ואני צריך באותו זמן שאני מדליק לתקן את הקומה הזאת. כלומר לתקן את הרגליים של החיים שלי. לקנות לעצמי רגליים חדשות.
לא עוד הפעם מלכות.
יציבות, בסדר? לכן עשהו ימי הלל והודעה. כן, זה בסדר חנוכה. וזה איפה הביאור במה שאומרים, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. לא לבטל תורתך וחוקי רצונך, לא לבטל, להשכיחם. כלומר, תשכח שאתה יונק משם. היות ועיקר מטרתם הייתה שישראל אומנם ימשיכו השפעה של התעוררות המידות משורש הקדושה, אלא שזה יעבור לרשותם. כלומר, אין לכם חלק של מי החלק? שלנו. כלומר, אתם רק, אנחנו משתמשים בכם כצינור, כאמצעי. כלומר, עם ישראל הופך להיות אמצעי למי? ליוון.
אבל זה אמור להיות ככה.
נכון, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל בתנאי ש...
מרצון שלנו.
יפה. ומה זה רצון? הוא מלכותו ברצון, כי
קיבלו עליהם.
יפה מאוד. זה בדיוק אותו עניין, לכן זה מסוכן, לכן המתייבנים נפלו לפח. כי הם אמרו, אבל זה בדיוק האידאל של עם ישראל. לא נכון, זה נכון רק שעם ישראל יש לו מלכות. ואיך יש לך מלכות? הוא ברצון מלכות, הוא קיבלו עליהם. ולכן לא הגלו את ישראל ולא באו לעקרם, כן? לעקרם ממקור הקדושה. כל זה נרמז במה שנאמר בפרשת נוח. יפ אלוהים ליפת, אבל בתנאי וישכון בארולי שם. כי שלושת בני נוח, כל אלים שם, שורש הקדושה. חם, שורש הרע, שזה האורלה. כן? כל המקומות החמים בעולם. כן? ויפת, כן יפת, בחינת הרע של קליפת נוגה. אז מתי יפת אותו? שוב העולה שם. כלומר, אם הוא, אתה מביא את אותו, אתה מגייר אותו. ולכן ברכו, כן, ברכו יפת, יפת אלוהים ליפת, וישכון בעולה שם, שההתעוררות המידות לחלק הרע, יתהפך לטוב רק שהוא בעולה שם. אם הוא לא בעולה שם, אז הוא ילך לאיבוד חז ושלום. להפך, גם שם ייכנס אליו. ומטעם זה יתגברו בני יפת על הקדושה, בבחינת לאום מלאום יאמת. אז מי זה בני יפת? היווני. יוון זה יפת. לכן כל העניין שלהם זה היופי, הנוף, הגוף, האולימפי, כן, המשחקים האולימפיים, האסתטיקה, יוון, זה כל ה... כן? הרסים ערומים, להראות את השרירים, כן, עולים להרי האולימפוס, למה? כי זה האלוהים שלהם. זה אלוהים בדמות אנשים. כלומר, מה זה אלוהים של יוון?
הם.
בני אדם משופרים, שפצרו אותם. זהו.
הרבה אלוהים.
בסדר? אז יש להם כל מיני שמות. בהתחלה היו הטיטנים, כן, אחרי זה זוס וזהוס, וכן, כולם באו ונלחמו והרגו את האלה, והאלה על כל...
לא, אתם הרבה אלים גם.
יש להם הרבה אלים. האלוהים של זהוס זה קרונוס, כן? שזה היה, הזמן. זה השואלים הקטנים.
כן.
כן. אתה עושה מהעולם הזה, יש לנו פה גם מהעולם הבא. אנחנו במדבר. כן.
קעקה של מה?
כן. התרגלנו כבר. ולפני זה יש אורנוס וגאיה. כן, אז כל מיני, אז אתה, ובהתחלה, כן, הכל מתחיל מאיזה קרונוס, שזה הקרונומטר, שזה הזמן, וזה גם אלוהים. אז הם עובדים את הזמן, עובדים את... צריך להתאים את כל הזה, זה כל... לא חשוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל צריך לדעת. מה? ובזה מבואר למה גזרו ביותר על שלושה מצוות. עכשיו אנחנו מציינים. חותמים, מצוות קודש, מילה ושבת, שיש לומר
ש...
אני יודע, אני שיימת.
לא תשכח.
לא, אל תדע. שיש לומר, זה שליפת השכחה, לא לשכוח. שיש לומר שכולם שייכים לאותה בחינה של פריאה והכנעת קליפת נוגה, שהיא שורש של מלכות יוון. לכן זה מלכות יוון, תשימו לב. זה מלכויות, זה תמיד מלכויות. אם אני רוצה לנצח, אני חייב להיות מלכות. עכשיו, אני אקח אחד-אחד, ככה הרב לוקח, מילה. מה זה המילה? כפשוטה, שעל ידי קיומה בשלמות, עם פריאה, שכשאני אומר מילה זה הכל, נכון? ניתן כוח ביד כל אחד מישראל להתגבר על צד הרע של קליפת נוגה. זה שיש לנו ברית מילה לילדים שלנו, לגברים, זה נותן כוח לעם ישראל, ומשתף גם את הנשים, להתגבר על כוח ה... רע של קליפת נוגה. נכון, נכון, נכון.
אפילו יותר, אני הייתי אומר. להכניסו לקדושה.
אני יכול גם להתייחס למילה, במובן של מילה, תפילה, דיבור.
כן, בוודאי, אבל פה אנחנו מדברים על מילה ממש. כן, נכון. ובזה מתבטלת קליפת יוון. כלומר, מתי שאני עושה ברית מילה, אני מבטל קליפת יוון, נכון? אז אני בעצם בחנוכה, בשמונת הימים האלה, חייב להיפגש עם... לא. לא. הרי רצו לבנוע ממני שבת, מילה וחודש. אז בחנוכה חייב שיהיה ראש חודש, חייב שיהיה שבת, והמילה, זה השמונה. זאת אומרת, בכל חנוכה יש לי שלושת הדברים. וכן...
וברכת המזון הכי ארוכה
גם. כן. וכן מצוות שבת, כן? מה זה שבת? זה אמונה פשוטה, נכון? שזה להמשיך את האור כמו נר ושמן. כי ביום שבת הוא הזמן שיכולים להתגבר על קליפת נוגה. יותר מכל הימים. עצם זה שזה שמונה ימים. זה הברית. אנחנו עכשיו בתוך ברית מילה. דרך אגב, אומרים חכמי הסוד שכשאתה נכנס הביתה ויש לך מנורה, מזוזה מימין, מנורה משמאל, ככה אתה צריך, נכון? כשאתה נכנס לבית, המזוזה בימין, חנוכיה משמאל, ואתה נכנס עם הציצית, אז אתה כותב את המילה צמח, שזה שם המשיח. מם, מזוזה, צדיק, אתה הצדיק, כן? והנר חנוכה, או המנורה, זה צמח. בסדר? חנוכיה. זאת אומרת שהמילה צמח, שזה שמו של משיח, זה אנחנו. כל אחד מאיתנו הופך להיות כוח משיחי. את צמח דוד עבדך נהרה תשמיח. שהתעוררות המידות גם לחומריות התעלו לקדושה. הנה, תשימו לב. הרב הגיע למסקנה. גם של החומריות, תעלה את זה לקדושה, אל תבטל את החומר. וכמאמר צדיקים על הפסוק, ושמרתם את השבת, כי קודש היא. אז אם זה קודש, והנרות הללו קודש הם, אז יש לי שבת וחנוכה, זה אותו דבר. וגם שיש לי שבת בתוך חנוכה. אבל גם אם לא היה שבת, חנוכה בעצמו זה שבת. שגם דברים שנקראים לכם, והוא התעוררות של המידות אהבה ויראה. מה זה לכם? קודש היא לכם. למה התוספת הזאת לכם?
לא להם.
לא. לא. שגם הדברים ששייכים לכם של העולם הזה, של החומר, הם גם קודש. זה התוספת. בסדר? יש הרבה דיוקים, רבותיי, אני רואה שאתם קצת עייפים, אבל...
לא.
עוד קצת, עוד 10 דקות. אז יכולים להתקדש ולהכניסם בקדושה. עכשיו הדבר השלישי, וכן חודש. שבפשוטו הכוונה על ביטול המועדים, הרי חודש זה כל המועדים, זה לא רק ראש חודש. אם אני קובע שהיום ראש חודש, אז אני יודע מתי יחול החג, נכון? מתי אני יודע מתי זה חנוכה? בגלל שהיה לי ראש חודש, כיסלו. אם לא הייתי קובע ראש חודש כיסלו ביום פלוני, אז 25 ימים אחרי זה לא היה חנוכה. נכון, אז זאת אומרת שהם רצו לבטל לא רק את ראשי החודשים, אלא את כל המועדים של עם ישראל. כי מה זה המועדים האלה? זה הקדוש ברוך הוא שיורד לעולם הזה. נכון, שנקבעים על ידי קידוש החודש, כן? או קידוש החודש, שיש בהם אותה בחינה של שבת שנקרא גם כן אות. אות היא לעולם, ביני. אז זה ברית, אותו דבר. אז יש לי ברית בזמן, ברית במקום, ברית בנפש. מקראי קודש. כמו כן בפשוטו. קידוש החודש משמעותו התקדשות של מלכות. מה זה חודש? הירח נקרא חודש, נכון? כשאני מקדש את הלבנה, כשאני מקדש את הירח, זה נקרא קידוש החודש. אבל מה זה מבחינתנו? איזה ספירה זה? מלכות. הרי אנחנו, זה מלכות, למה אנחנו מונים לירח ולא לחמה? שהעתידים הם להתחדש כמותה. כמותה, כמו הירח, כמו הלבנה, זאת אומרת שהיא מלכות ואנחנו מלכות. לכן זה עניין של קידוש המלכות, של עולם העשייה שהוא בחינת לבנה.
רב למעשה...
מה? לא, מקדשים אותה שהיא כבר מתחילה להיבנות, לפני.
עד
שלמה.
מה? תגיד.
טוב. עדיף שלא.
טוב. מה רצית להגיד?
שיש לנו בשמונת הימים, יש לנו כל האותות. וכאן את כל האותות, כולל את התפילין, את הכל, את הכל.
כן. ועל ידי שבית דין אומרים מקודש, נמצא לישראל כל הכוח עליון להתגבר על עולם העשייה. אז מה אנחנו עושים? בעצם מתגברים על עולם העשייה. מקודשת. שיש בו טוב ורע. כי עולם העשייה יש בו טוב ויש בו רע. אז אם אני שולט על עולם העשייה, אז אני בעצם שולט על קליפת נוגה. כל העולם שלנו, אמרתי לכם מקודם, הוא קליפת נוגה.
סליחה. אבל אם אני מגיע לרק אור, סופי רק אור, זה לא מסתדר.
מה לא מסתדר? אתה רוצה כל הזמן חושך?
זה לא, כשנחל את החושר גם.
זה היום. זה היום. אבל בעולם אידיאלי אתה לא צריך את זה.
מה זה? אוקיי, אז
בשביל... הקדוש ברוך הוא לא צריך חושך כדי להיות אור. הוא אור. הוא ברח חושך כדי שמתוך החושך נחזור לאור. אבל ברגע שהאור יחזור, אתה כבר לא תצטרך לראות את החושך מגוח השוחה. אלא נהורה מתוך נהורה.
זה מושג אבל שאנחנו לא יכולים להבין.
נכון, היום אנחנו לא יכולים להבין את זה. היום אתה חייב לראות את האנטיתזה כדי לראות את להגיע לסינתזה.
אני חושב על בית המקדש הראשון והשני, אז...
כי זה לא אידיאלי. לא, ידעו עדיין, זה לא שלב. עוד לא הגיע המשיח.
גם הלכות, גם הכל.
אבל עוד לא היה גילוי של מלך המשיח. זה לא היה בניין סופי. ידעו את זה. לכן, כיוון ששלוש מצוות אלו יש בהם עיקר המשכת כוח וגבורה לישראל, תשימו לב למילים שהרב משתמש בהם. כן, גבורה. זה לא פשוט בשביל אדם חרדי. כן?
למה?
כי זה גבורה לאומית, או זה צבא. והרב הוא חסיד סלונים. כן? אז עיקר המשכת כוח וגבורה לישראל, להתגבר. כן, דרך אגב, הגמטריה של יוון זה 66. זה בגלל שכתוב אני השם אלוהיכם, כן? 66 זה היה, הווה ויהיה.
66 זה היה, הווה ויהיה.
נכון. אז מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו בעצם, 66 יוון, אנחנו היה, הווה ויהיה. אנחנו הוויה. אחד ושלום. לשם הדנות זה 65. אז הם אמרו, אנחנו אחד למעלה.
בעצם הכי קרובים אלינו.
הכי קרובים אלינו, בדיוק. לכן קליפת נוגה, לכן החמירו ביותר בגימל מצוות אלו. לכן אנחנו צריכים להחמיר ביותר בגימל מצוות אלו. כלומר, שבת, אין לעבור על שבת. חודש חשוב מאוד לקדש את החודש. וברית מילה. כמו שאנחנו דואגים לברית מילה, ככה צריך לדאוג לשבת וככה צריך לדאוג ל...
ברית מילה זה הכי קל.
זה לא הכי קל, אבל זה נראה לנו היום, כי קיבלנו את זה בשמחה, אז אנחנו מקיימים את זה בשמחה.
אתה יודע כמה? כי זה כמעט הכל במעשה.
לא, המעשה הוא אחרון. עצם זה שאתה בכלל ניגש לדבר הזה, זה כבר חידוש.
בסדר, אבל כרגע אנחנו עושים את זה, כולם גם עם
זה לא... למה? כי קיבלנו את זה בשמחה, בהתחלה. לא קיבלנו את זה בכוח. לכן אנחנו ממשיכים לעשות את זה בשמחה. וכיוון שקיבלו בשמחה, עושים את זה בשמחה, ככה כתוב. נכון, מתעוררות כל האנשים שמתרחקים, אז כולם, כן, מה, למה בכלל ולמה בזה, זה כל חוזר. אבל ברור שכוונתם להעביר מחוקי רצונך, כולל קיום כל התורה על ידי מיתות אהבה ויראה שכל זה יעבור לרשות החז ושלום. והניצחון בחנוכה היה גם כן חלוק, נשאר גלויות. כמו שאומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים. תשימו לב, הרב. מדגיש פה את הגבורה הלאומית, את הגבורה הצבאית.
אבל עכשיו מדברים על גלטון יהודי שלא
נמצא חודתיים שנה אחר. מי מונה? מי לא מדבר?
השיח הישראלי אין
דיון. כי אף אחד לא יודע את זה, אבל אנחנו יודעים בתת מודע שחזרה מלכות לישראל. נכון שמי שלומד הוא יודע יותר, זה נכון. אז את צריכה לעשות את זה. את צריכה לומר את זה. מה החידוש אחרי זה? מלכות. אמנם מלכות לא ביד אנשים שהם... שהם מה? לא. לא. לא.
כהנים. שהם לא מיהודה.
יפה, שהם לא משורש.
יהודה.
יהודה. זה אסור להיות מלכים. אז איך אתה קורא להם מלך? איך אתה קורא לזה מלכות?
זאת התשובה שאני אומר היום לחרדים. אם בזמן הזה אתה קורא למלכות מלכות, יתר על 200 שנה, אומר הרמב״ם, וזה לא היו מלאכים, הם היו בכלל כהנים, אז איך אתה מזלזל במלכות של היום? ואם אתה אומר שהיום זה מלכות של חילונים, כן? אז אני אביא לך שכל מלכי ישראל היו חילונים, רובם היו חילונים, במרכאות, ואתה קורא להם מלאכים. ואם אתה אומר הלל בחנוכה, שזה ניצחון צבאי, אז אתה צריך להגיד הלל ביום העצמאות, על מלאכים שלא היו מלאכים אמיתיים, כמו שאתה חושב שהם יהיו. טוב, בלבלת אותי, בסדר. ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, ולא כמו שאומרים בפורים, כן, הרע ותריבנו עדן את דיננו. אתם שמים לב? בפורים זה אחרת, כי שם זה פחות חזק, בחנוכה זה יותר גיבור מפורים. כי בפורים שבא הגלות מצד כוח הרע שרצה להדביק שוב בישראל, הישועה הייתה בזה שנתרחק הרע מהם, מבחינת מילה. אבל בגלות יוון, שהמלחמה הייתה בקליפת נוגה, הניצחון אינו די בזה שרבת את ריבם, ולא שלט כוח הרע על הטוב, אלא בזה שנשתלט הצד הטוב על הנוגה, כלומר, לקח את הטוב של נוגה, של הצד הרע של נוגה. זה נקרא איתקפיה ואיתהפכה, כן, בלשון התניא. ולכן אומרים, מסרת גיבורים ליד חלשים ורשעים ליד צדיקים, שגם התעוררו תמידות שבא מצד החלק הרע של נוגה נכנסת לשם. ויש לומר שבזה באה ההוראה של נס פח השמן. תשימו לב איפה הוא שם נס פח השמן עכשיו. בסוף. תשאל כל דתי ממוצע, בהתחלה. עכשיו אתה יכול לדבר על פח השמן. זה קריצת עין על כל הניצחון שהיה. עכשיו הקב"ה יכול להגיד לנו ככה, כמו שאתה רואה באייקונים של הטלפון. שהגם שייתכן הוא מעיקר הדין, לא היו צריכים דווקא שמן טהור שטומאה, סליחה, שטומאה דחויה או הותרה בציבור. כן? לא צריך שמן טהור, אתם יודעים את זה, נכון? בבית המקדש אפשר להדליק אפילו בשמן טמא. ידעתם או לא? למה? כי טומאה הותרה בציבור. אם זה עניין ציבורי, מותר אפילו בדבר טמא להדליק. אז למה התאמצו כל כך הרבה כדי להחזיר את זה? לא מלכו, שמן, ועשו, תמיד, מה אכפת לך? אבל באה הוראה מן השמיים על מהות הניצחון, על מלכות יוון. זאת אומרת, עכשיו, שיש ניצחון, שיש מלכות, לא רק שפע הקדושה יצא לחירות מרע לטוב, אלא גם ההשפעה שבאה מצד חלק הרע של נוגה נכנסה לגבול הקדושה. אז אל תדביק עכשיו שמן תמיד. בגלל שעכשיו אתה עושה תיקון טוטלי, מוחלט, אז אני מבקש ממך, לך דפו, תעשה שמן טהור, ואל תדליק לי שמן טמא, למרות שזה מותר על פי ההלכה. לך להידור. לכן כולנו היום מהדרים בחנוכה. מן המהדרים, אף אחד לא מדליק סתם. כל הדלקת חנוכיה היום זה הידור. אתם יודעים את זה? כולנו מהדרים. ולכן השמן נעשה בו נס ודלק 8 ימים, משום שנוסבה בו בחינה רוחנית של כיבוש הרע תחת יד הטוב. ולכן זה בעצם נמשך. היום אנחנו צריכים להדליק נר שדולק לפחות חצי שעה. זה בדרך כלל מה שמוכרים בנרות, מי שמדליק נרות כאלה, הכי טוב להדליק שמן, שדולק יותר מחצי שעה. ושמן זית עוד יותר טוב. כן, שמן שאפשר לאכול אותו זה הכי טוב. לא לקחת שמן מנוע, כן, זה... ומכוח... אלו של כיבוש הרע והדליקו ממנו 8 ימים. ונמצא כי נס המנורה בא להורות על ניצחון המלחמה. באיזה בחינה היה? זה העניין של המנורה. מנורה, דרך אגב, זה לא סתם שזה הסמל של מדינת ישראל. למה לקחנו את זה? הרי יש לנו מגן דוד. לא. כי בתת מודע, שוב פעם, אנחנו נביאים. אז לקחנו את המנורה כסמל.
היום חסר, אמרתי לאורי אריאל, לשר, רק להעתיק אותה, נכון? יש בכנסת מנורה, תעתיק אותה, יש רק קנים בינתיים. הוא אמר לי, לא חשבתי על זה, כן? ולכן עיקר מצוות החג היא הדלקת הנרות על פתחי הבתים, לגלות ולפרסם הנס שהיה בבחינה מיוחדת משאר גלויות. לכן היום אנחנו מפרסמים את הנס הזה, שמה? שזה נס מלובש בטבע, מלחמתי וגם נס אלוהי. שבהם רק יתרחקו מהרע, ויהיו כאן גבו על הרע של קליפת נוגה, שנעשית כולה טוב כמו שנתבחר. לכן בעצם חנוכה מיוחד למי? ליוסף הצדיק. בסדר? כי מה קרה אצל יוסף? זה קליפת נוגה, זה אותו סיכון. מה הוא עשה במצרים? הפך את כל מצרים לשלו. נכון? הוא היה בחושך, בתוך הבור, יצא מן הבור, הפך את הכל לכאילו, זה הפך להיות כאילו מדינת ישראל, מצרים, נכון? אם לא היה קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, הוא בעצם עשה את כל הזה. אז בעצם יוסף הוא החנוכיה. אם אתם רוצים לקרוא לחנוכיה שלכם בשם, תדביקו עליה סיקר, יוסף הצדיק. זה החנוכיה. יעקב מי זה? המזוזה. מזוזה זה יעקב, יוסף זה החנוכיה. ואתה עובר בהם. חנוכה שמח ושבת שלום.